ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן ויטן הג'קוזי שבגליל המערבי המוצף. פרק אולסטאר זה מוקלט לכם ומועבר לכם בשיתוף החברים החדשים והטעימים שלנו מבירה שפירה. בונה, יש מצב, זה הפרק הכי מאוזן בתולדותינו. רפאלו והזכייה בנעל הזהב, אצילי חטב וקאבי חיפה, כל הזה יצר אתמול, הטרייד המשוגע ב-NBA, ארדן, ברוקלין, וסופה שדיר בפלי אוף ה-NFL. בלי נדר יעלו לכם גם אורי אוזן, גם ניר צדוק וגם ירון טלפז. יש יותר מאוזן מזה? היי, איזון זה הקטע של החברים החדשים שלנו מבירה שפירה. מבחינת טעמים הם הכי מאמינים בזה. הם רוצים ששום דבר לא יהיה חד מדי. אם יש טיפה משהו מריר, הם מאזנים מתוק, והכל עדין ונגיעות, והכל וכו וכו, יו, איך הם צודקים. אז הנה, אנחנו כבר שבוע עם שפירה, והאמת, גשום, סגר. מקווה שהקשבתם לי והזמנתם ובדקתם וטעמתם. אם לא, עוד אפשר לעשות את זה. עסק בבעלות שישה אחים ואבא, בירה שמיוצרת על ידי בני אדם ולא מכונות, זה מאפשר לתת לבירות אפיון ייחודי, רחוק מהטעם הגנרי שאולי התרגלתם אליו. החברה הירושלמים של שפירה הציבו לעצמם רף איכות גבוה, אבל לא מתפלצן, הם מאמינים שבירה זה משקה עממי בגובה העיניים. אז עכשיו יש לכם את האפשרות לקבל את הבירה הכי טריה, מהמבשלה ועד הבית. אח שלי, בלו, קיבל את זה אתמול, למושב בנמי. היכנסו לאתר החדיש, shop.shapirobeer.co.il, יש שם עמוד מארזים, 12 בקבוקים, 24, ביחרו את סוג הבירות ואת הכמות, ובתוך כמה ימים זה אצלכם. יש הנחות מאוד יפות באתר, אבל כמובן שלמאזיני הפודיום, שפירה דאגו באופן מיוחד, קוד קופון הפודיום יקנה לכם 15% הנחה, ההנחה הכי גדולה שתמצאו שם, מגיע לכם, עבדתם קשה. אז יאללה, האתר של שפירה, בחירה, קוד קופון הפודיום, 15% הנחה, משלוח עד הבית והבירות החדשות אצלכם, בתוך הגרון לחיים. פרקים שעלו השבוע, ראיתם אסף כהן, היה טלפז על NBA גם קודם, עלה לשחרר את הדוב עם ליאור אשכנזי, כי מה לעשות, נדף ראשון בבידוד. איתי, תן בראש. אהלן אורי אוזן.
אהלן, בוקר טוב.
אהלן ניר צדוק.
אהלן. אורי, אתה במים הטריטוריאליים של ישראל?
האמת, יש פה מים מסביבי. אבל מגשם, לא מטריטוריה.
תשמע, זה פרק כל כך חירום, אנחנו משתמשים פה בכל מיני אביזרים. אורי, בוא נתחיל איתך, לפני שנוריד אותך ונעבור לדבר על דברים אמריקאים יותר. קודם כל, בקצר, כי כן קרה בלילה, ליאור רפאלו זכה. לא,
תבין. זה לא אני, זה לא הפודקאסט שלי, אתה יכול להמשיך.
לא, תבין שאתה צודק שאתה מוסיף את הרדן, אבל הרדן זה גם החירום. ניר ואני בכלל התכנסנו לפרק פוטבול, תמים.
אבל ניר לא ידבר על הרדן, כמו שאני מכיר אותו, אלא אם כן הוא השתנה מאוד בכמה ימים שלא נתראה.
לא יודע מי זה בכלל.
בבקשה.
קודם כל הוא צבר כמה קילוגרמים, שעכשיו הוא כן יכול להיות בספורט שניר מדבר עליו, אבל בסדר. אז אוקיי. קודם כל, אורי, פרגונך לליאור רפאלו וגולדן שון, שחקן השנה בבלגיה, כשהיה אצלנו מת אמר שמאוד מאוד חשוב לו, או הרבה יותר חשוב לו, או רק חשוב לו מה בבלגיה חושבים ולא אצלנו, אבל אנחנו בכל זאת נגיד מה אנחנו חושבים על זה. אורי, תברך.
קודם כל אנחנו... דיברנו איתו, עשינו איתו רעיון, ראית כמה, גם ברעיון הזה, כמה הוא ממוקד, כמה הוא התבגר. אתה יודע, הוא עוד מעט עשור באירופה, זה באמת כאילו סוג של, אתה יודע, הוא עוד מעט סוגר 10 שנים, אתה יודע, הרבה שחקנים סוגרים 10 שנים באירופה כדי להימנע שהם חוזרים לארץ בתשלום מס, אז ליאור מקבל פה באמת חותמת סופית על זה שהוא אחד הליגיונרים הטובים שהיו לנו, בטח, בבלגיה, בלגיה המדינה שידעה הרבה ליגיונרים, אתה יודע, בימי אוחנה, רוזנטל ותקווה האגדיים, וכמובן אליניב ברדה, אני חושב שליאור שווה שם לכולם, כולל ברדה שעשה קריירה נהדרת. תשמע, זה באמת דבר יוצא מן הכלל, כשהוא עזב את ברוז', הרי כולם אמרו, זהו, אתה יודע, עובר לקבוצה קטנה, מתחיל לדוח, והחזרה לארץ היא מעבר לפינה, וליאור הוכיח אחרת, וראינו גם ברעיון כמה הוא בוגר, באמת הישג אדיר, אחד ההישגים הכי גדולים של ליגיונר, נכון, זה לא הליגה האנגלית, לא הספרדית, לא הגרמנית, אבל עדיין להיות השחקן הכי טוב בבלגיה, אחרי שקבוצה שלך שחררה אותך, והלכת לקבוצה אחרת עם שאיפות פחותות, הצלחת להוביל אותה לתואר, מול הקבוצה ששחררה אותך, עם המאמן ששחרר אותך, שאימן אותך, ופתאום כנראה עשה מקח טעות, הישג גדול, ואני אני מאחל לו עוד הרבה שנים בבלגיה, שיחזור לארץ, שזה יהיה לדברים אחרים ולא לכדורגל, ונסיים את הקריירה שם, עושה קריירה באמת יוצא מן הכלל, אתה יודע, ואולי השנה גם יביא עוד תואר עם אנטוורפן, אז זה בכלל ייתן לו חותמת, אתה יודע, לכולם שנת 2020 הייתה שנה עזויה ומטורפת, אז גם לרפאלוב, אבל אנחנו רואים שלפחות אצלו זה בפן החיובי.
כן, אז הוא היה לטובה, אז באמת ראיתי, וזה 9 שערים, 4 בישולים ב-2020 בכלל, אני אשאר שהעניין של הדברפן, גם אתה יודע, גביה ואירופה, הכל עזר, והוא באמת אהוב, זאת אומרת שזה גם עזר, זה בחירה הרי של עיתונאים ושחקנים, וממש משמח, הוא, שמה, הוא התראיין בימים שלפני, עכשיו, כי הוא כל כך התרגש, וזה ממש ממש משמח לראות זה, עברתי בוויקיפדיה של הפרס, לא היה ישראלי שזכה בפרס, יפה מאוד, ליאור רפאלוב, אז שוב, חירום אחד, הזזנו, ברכות, ניר, אנחנו עוברים לחירום השני, עומר אצילי, חתם מכבי חיפה, אתה יודע, אז ידענו זה הולך לקרות, אז כבר אנשים התחילו להתבטא, והתחילו להגיד את דעותיהם, והתחילו הוויכוחים וכל הדברים, ואז זה קרה, וזה כאילו צונאמי, תן את עמדתך, ואני יודע שיש כל מיני דברים לדבר עליהם, כולל אולי ההודעה, ואיך זה קרה, ומה זה קרה, ובוא פשוט תתחיל עם התחושות הראשוניות.
תשמע, לי זה היה, באמת דיברת על ההודעה, לי זה היה מוזר לראות שאני, נכון שגם יעקב שחר צוטט בהודעה, אומר שצריך לתת הזדמנות שנייה, וצריך לסלוח, וכאלה וכאלה, סליחה אם אני לא מצטט במדויק, אבל נראה לי שזה היה רוח הדברים, נכון? תקן אותי אם כן. אני טועה.
זו רוח הדברים.
בכל זאת, מה שאני ראיתי בליד של ההודעה, זה שהוא מתנצל על הקריאה מכבי חיפה חיזבאללה. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שבמצבים סטנדרטיים, זה לא משהו שלא היו מתייחסים אליו, ככה העולם הזה עובד, כן? גם זה נשמע לנו קצת ילדותי, יש איזשהו עניין של גאוות יחידה, תקרא לזה, או כבוד של יריבות והכל. אז כן, בימים סטנדרטיים הייתי יכול לדמיין שעומר אצילי, מעברו למכבי חיפה, ילווה באיזושהי הכחשה של איזו אמירה שהוא אמר בזמנו במכבי תל אביב. למרות ששוב, אני מניח שלכולם ברור שהוא בסך הכל גילם איזשהו תפקיד שהוא היה אז, כן, וזה חלק מדרישות התפקיד לפעמים, להיות קיצוני או לומר משהו על הקבוצה השנייה, אבל עצם זה שבן אדם ברור שהוא צריך להתנצל על משהו הרבה יותר חמור מזה, המילה מתנצל מוזכרת בהקשר הזה, זה אני ראיתי בזה טעם לפגם, אמרתי, what the fuck, כאילו, הוא רוצה להתנצל אולי על עוד דברים, שהוא חתך בכביש איזה מישהו, שהוא לא פתח את הדלת, שהוא לא אמר שלום כשהוא ירד במדרגות, אם עומר אצילי, וזה בסדר, זה זכותו, להחליט שהוא לא רוצה להתנצל על הסיפור ההוא, לפחות בואו לא נזנה ונגחיך את הסיטואציה, וניקח ממנו התנצלות על דבר שהוא שולי הרבה יותר. אני, לא, 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 אני הייתי עושה אחרת, אבל בסדר, החלטה שלהם.
טוב, אנחנו נעשה פה את הפינג פונג הזה רגע, אז אורי, בוא רגע, מנקודת הבת, ושאלנו אותך על זה כמה פעמים, אתה גם מאמן, ואולי תהיה מאמן בוגרים, אנחנו מאחלים לך את זה, ותקבל החלטות כאלה, ואתה שיחקת, ואתה יודע קצת, בוא נגיד, מעבר, אז בוא פשוט תשאל את זה, מה אתה חושב על מה שמכבי חיפה עשתה, על איך שהיא עשתה את זה?
קודם כל, לגבי מה שניר אומר, אני מסכים, אבל יש לי, שוב, אני קצת מסתייק, אני אסביר, לדעתי יש פה גם עניין משפטי, העניין של ההתנצלות, מנוח
שאורחתי,
גם הם מעורבים פה. לא, אני מבין מה שאתה אומר.
אפילו לא ביקשתי מאצילי שיתנצל.
אבל אל תעשה...
הוא לא רוצה להתנצל, הוא לא רוצה, זה עניין שלו.
אז אל תנצל על כלום.
מה שזה אומר עליו, זה ישיר, נשאיר את זה לו. אני אומר שאם אתה כבר לא רוצה להתנצל על הדבר היחיד שראוי להתנצל עליו בתמונה הגדולה, לפחות בוא לנסה צחוק מעצמנו, ושיתנצל על משהו שולי בהרבה. זה הכל.
נכון, אבל אני חושב שמכבי חיפה...
במכבי חיפה לשלוש שנים וחצי, אני רוצה להצליח, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל מוקש עבור חלקים מסוימים בקהל, אבל אני יכול להבטיח לך שאלו שעבורם הדבר מוקש, ההתנצלות לא משנה להם. ולאלו שבשבילם הדבר לא מוקש, הם הסתכלו על זה ואמרו, שזה אגב הרוב המוחלט, הסתכלו על זה ואמרו, תגיד לי, על זה אתה מתנצל? אתה עושים איתנו צחוק, אנחנו מפגרים? זה לדעתי מה ש...
אני מקבל מה שאתה אומר, אבל רק תבין.
האנשים שזה בנפשם, שעומר אצילי אמר, מכבי חיפה חיזבאללה, בעודו שחקן מכבי תל אביב, התנצלות של אותו אחד שאמר חיזבאללה, בטח לא מספקת. זה הכל.
אני קודם כל מקבל את מה שאני אומר, אבל שוב, בעניין הזה, אני חושב שכל המהלך הזה הוא פחות קשור להציל יותר לכל מה שקורה, אתה יודע, למערכת של מכבי חיפה, שהיא זאת שאני מניח שזה ברגע שהצילי דברים התחילו לזוז, הם חשבו על איך מחזירים אותו, מה חשוב בעיניהם לפחות, להתנצל או מה לא, איך להתנצל, כמובן בהתייעצות עם השחקן, הסוכן, ואני, שוב, אני מניח שגם עורך דין היה מעורב פה, כן צויין על ידי ינקלה שרה, שתהיה עבודה למען הקהילה, אני חושב ששוב, כל הדברים האלה, אתה יודע, הם שוב, המקרה הזה הוא מאוד בעייתי, אבל אני אתחיל בהתחלה, מבחינה מקצועית, בוא נתחיל מבחינה מקצועית, אני חושב שזה רכש נהדר למכבי חיפה. רכש נהדר למכבי חיפה, היום קראתי שכותבים על הצילי, שהוא יצא לקפריסין בלחזור, והוא לא קיבל עונש. תשמע, מבחינה מקצועית, נכון, הצילי עבר שנה לא פשוטה, אני חושב שמעטים היו מצליחים להתמודד עם מה שהוא עבר בשנה הזאת, לא היה לו שום סיכוי להצליח בקפריסין, הוא לא רצה לצאת לקפריסין, אתה יודע, לקבוצה גם במשבר מאוד קשה, עונה שעברה מקום שלישי, זה קבוצה שבדרך כלל היא... לא, אם לא אלופה, בטח, אתה יודע, הקבוצה הכי גדולה בקפריסין, כולל רבע גמר ליגת האלופות לפני עשור, אז לפני פחות מעשור, אז אתה יודע, הוא הגיע למועדון במשבר מאוד מאוד גדול, המשבר העמיק, הוא עשה כמיטב יכולתו, אבל גם מבחינה נפשית איך שהוא הגיע וגורש מפה, אנשים צריכים להבין שמה שהוא עבר, עוד פעם, הוא הרוויח את זה ביושר, הרוויח במרכאות, כמובן מה שהוא עבר הוא, להתאושש ממנו הוא לא פשוט. וגולדר עשה החלטה בעיניי ערכית נכונה, מעוררת כבוד, עם זה שהוא לקח את המקרה הזה ובעצם חתך את שני השחקנים. אני בטוח שגם אם זה היה, הם היו בחוזה אצל ינקלה שחר או אצל בוסים נוספים בארץ, אז זה גם היה קורה אצלהם. מצד שני אנחנו מכירים מקרים בעולם, קובי בריינט, אתה יודע מה הענף שאתה אוהב אורן, המשיך לשחק בלייקרס ב-2004, ב-2003-2004, שהוא, אתה יודע, עומד למשפט על עונת. וגם סביר, אתה יודע, עוד פעם, לכאורה הוא גם שילם דמי השתקה וזה סגר את זה כספית, אף אחד לא אומר, הוא לא יצא נקי מהסיפור הזה, סיפור הרבה יותר קשה מהצילי, ואתה יודע, עם השנים, הוא גם נשאר באותה קבוצה, אף אחד לא, לא יודע, הם בטוח דרשו להעיף אותו, אבל אף אחד לא, עשה, בשביל שבר הוא נשאר בקבוצה הזאת, הפך למודל לחיקוי, אפילו זכה באוסקר, השנה קרה מה שקרה, אבל זה אתה יודע לא קשור בכלל, ואנחנו מקרים כמו טרוי דיני שישב בכלא, ואנחנו חיים במדינה שראש ממשלה יש לו שלושה כתבי אישום כולל אחד על שוחד, ושר פנים שישב בכלא על עבירות שביצע כשר פנים חזר לתפקיד שלו אחרי שנים, זאת אומרת אתה יודע זה צביעות מאוד גדולה ליפול על שחקן כדורגל, ששילם עונש, שוב היום קראתי שהוא לא שילם עונש כלכלי, הוא שילם עונש כלכלי כבד מאוד, הוא קיבל מכה תדמיתית מאוד קשה, זה לא פשוט, אני גם מכיר את עומר, בבסיסו הוא ילד טוב, שוב, הוא עשה באמת טעות קשה, שפגע, אתה יודע מה, זה טעות שפגע גם בכל הענף, כל פעם אני קורא את זה, הכדורגלן הישראלי, הכדורגלן הישראלי, כאילו רק בארץ, קודם כל רק הכדורגלנים חוטים, וזה רק הכדורגלן הישראלי, לא, הדברים האלה קורים בכל העולם, יש, אתה יודע, באמת בכל העולם, זה אנשים צעירים עם הרבה כסף שהיום בעידן הרשתות החברתיות הם מאוד מאוד זמינים למי שרוצה ליצור איתם קשר או מי שרוצה ליצור איתם קשר. אני חושב שהם באמת עשו טעות קשה והם שילמו עליה מחיר כבד, אבל מתי נעניש אותם? כאילו, אני קראתי גם בין השורות,
כן, לא אבל לא, אורי, לזה. יש
רגע, עניין גם. רגע, אנחנו נכנסים לזה שיאנקלה אומר שהוא כן יעשה פעולות למען הקהילה, הוא כן יעשה, שוב, אני מניח שזה עניין משפטי גם ניר, אתה תבין, אם הוא מתנצל או מודה או אני לא בדיוק יודע, שוב, כעל פניו, הוכח מעבר לכל ספק שהם הוטעו, שוב, הם לא היו צריכים לעשות את זה, בטח אומר שהוא נשוי,
אני לא יכול להסביר לך עד כמה זה לא מעניין אותי, אם הוא יתנצל או לא, זה לא עניין שלי,
אבל זה לא רק אתה, אני רואה את כל ארגוני האנשים, אתה יודע, פתאום קמות, ופתאום הכדורגל כל כך מעניין אותם, אני שואל אותן, רגע, רגע, אני שואל אותן, אני שואל אותן, אני שואל את ארגוני
האנשים,
המקרה אבל היה לפני חצי שנה, בית המשפט, שוב, המשטרה, זה אפילו לא הגיע לפתחו של בית המשפט, אמרה שאין על מה להגיש את המישום, שהשחקנים האלה הותו, הם עשו טעות קשה, אני לא מצדיק את המעשה שלהם, אפילו לשנייה שילדה בת 13, אוי ואבוי, אתה יודע, רק המחשבה הזאת עושה לי באמת צמרמורת, אבל...
כן, והיא לא הייתה בת 13, בואו נשים את זה.
לא, אני אומר, היא עוד שנתיים שם, אתה מבין, זה סיטואציה, אתה יודע, לכל מי שיש בנות או אחיות, ואני בטוח שגם הצילי עצמו ומיכה, הצילי ומיכה בעצמם, מצטערים מאוד על מה שקרה. הם עשו באמת טעות קשה, אבל אתה יודע, אני חושב שההתנפלות הזאת בחזרה, באמת, כאילו, זה היה ברור שזה יקרה, והדיון סביב הנושא הוא מבורך, ואני מקווה שבעקבות הדיון הזה והעד התקשורתי, השחקנים יחשבו פעמיים אם הם עושים, אתה יודע, כשהם מגיעים לסיטואציות דומות, אני חושב שאף אחד לא יגיע לשם, אבל כשמגיעים לסיטואציות האלה, יחשבו פעמיים, היום אנחנו בעידן שבו הכל יכול להיות מתועד, ואתה יודע, יכולים להיות דברים מאוד בעייתיים, אתה עושה דבר כזה, בטח שאתה איש משפחה, אבל אני חושב שאני מקווה.
שמע, אורי, כל זה כבר... בדיוק, עזוב, כל זה כבר היה, זאת אומרת, אתמול מה שהיה, זה שיעקב שחר קיבל החלטה. עכשיו, אני כתבתי קצת בפייסבוק,
הוא קיבל את ההחלטה לפני, אורי, אתה יודע.
נכון, אתמול, אבל אתמול זה קרה, אוקיי, עכשיו, אין לי אפילו מילה עם מה שניר אמר, אני לא, אני פשוט מסכים לגמרי, ברגע שאתה מתנצל על דבר אחד, זה כאילו, רגע, אם על זה אתה מתנצל, זה אומר שאתה לא מתנצל על הדבר הזה? עכשיו בואו, כן, נרחיב במשפט את מה שאתה אמרת, יש את הסברות שאולי התנצלו, תעשה משהו במישור בתביעה האזרחית, או כל מיני דברים כאלה. אני רק רוצה להגיד שעומר אצילי ומכבי חיפה צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת, ולא אמרתי, אני מדבר עכשיו בשם עצמי, כל מה שאני אומר מעכשיו זה רק עליי, זה לא מחייב אתכם, לא מחייב אף אחד אחר, שלא התחילו פה עם שום דבר. גם האנשים, חלק מהאנשים שציינת, שעשו דברים יותר חמורים בהגדרה ממה שהצילי עשה, ידעו גם אחרי זה לעמוד ולנסות לתקן, אם זה את התדמית של עצמם, ואם זה את המצב בכלל, ואם, אתה יודע, ידעו לעמוד מול מצלבה ולהגיד, טעיתי, או להגיד, לא, הייתי צריך לעשות את זה, לא כל דבר, לא רוצים להתנצל ספציפית על אירוע מסוים אפשר, אבל כן, אתה מודה לחיקוי, ואתה צריך להראות משהו, ואני מקווה, אגב, שהם יעשו את זה, אני חושב שהם יעשו את זה. אני חושב שמכבי חיפה תעשה את זה, ואני חושב שאנחנו, בעתיד כן נשמע משהו, גם עומר בסיפור הזה, יש כמה עוד עדיינים וכל הדברים האלה. לגבי מכבי חיפה שחר, אני אמרתי מההתחלה, והקלטנו פרק גם על זה אז, וגם עם טלפז, הקלטתי על זה ביולי עוד, על כל הסוגיה הערכית, מוסרית וכל זה. אין לי שום בעיה מה שיעקב שחר עשה, אין לי שום בעיה מה שמכבי חיפה עשתה, זה לא הופך אותי למעודד מה שקרה, או למעודד התרבות הזאת, זה לא הופך אותי, אני לא אומר שהנערות האלה עשו משהו שהן לא עשו, אני לא אומר שהן לא אומר כלום, אני פשוט אומר שבמצב נתון, אוקיי, יש שחקן שעשה משהו מוסרי שהכעיס הרבה אנשים, וזה משהו שהוא בעיניי באופן אישי, זה חמור, כמו שאמרת, אבא לבת, כל הקלישאות האלה בסדר. אוקיי, אני לא מזלזל בזה, אבל מה שאני אומר, זה שלפליליסטים מגיעה הזדמנות שנייה, אז ברור שגם למוסריסטים. ויש פה איזה מין איזה קטע כזה עכשיו ביומיים האחרונים גם, של אני, ככה שכתבו לי גם על מה שכתבתי, אתה כמו כל התקשורת, מתהפך, מלבין, תקשיבו מה, אני לא מבין. אני פשוט לא מבין, אני ישנתי עכשיו חצי שנה, יש מישהו שאמר, עומר אצילי עשה משהו נוראי ואסור לו לשחק כדורגל, בגלל שהוא היה במכבי תל אביב, ועכשיו בגלל שמכבי חיפה הביא אותו, הוא אומר שצריך לסלוח לו, יש אנשים כאלה, כאילו אם יש אנשים כאלה סבבה, אבל בואו רק נוסיף דבר אחד שקרה באמצע, בין מה שמיץ' גולדר עשה, לבין מה שמכבי חיפה עשתה, התיק נסגר, אוקיי, עכשיו אפשר עד כמה שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד, תיק נסגר, וזה לא אומר שהם לא אשמים מוסרית, סבבה, אבל גם אנשים שאשמים מוסרית עובדים, והם עובדים בארגונים גדולים לפעמים, והם עושים דברים גדולים, אוקיי? היה, לא יודע, היה נשיא ארצות הברית, שהיה עם מישהי וסיגר, ושיקר לכל האומה ואמר שהוא לא היה איתה, ואז התנצל ואמר שהוא כן היה איתה. אז הוא לא המשיך להיות נשיא ארצות הברית, הוא המשיך להיות נשיא ארצות הברית. אז כאילו צריך קצת, אתה יודע, קצת לקבל, אפשר לכעוס על מה שקרה, אפשר לבקר על מה שקרה, והצילי יאכל על זה המון המון חרה, אוקיי, כשחזור הקהל, הוא יאכל על זה הרבה זמן, אתם יודעים איך זה פה, על דברים פחות גדולים אוכלים פה חרה, אבל מי זה, אלה שאומרים שהוא לא צריך לשחק, הוא לא צריך לשחק בכלל, הוא לא צריך לשחק רק בקבוצה שמתחרה עם הקבוצה שאתם אוהדים, הוא לא צריך לשחק בישראל, כי אנחנו רואים את זה, לא ראיתי אף אחד יוצא נגד קבוצה מקפריסין שלקחה אותו. לא שמעתי. אוקיי, ובוא נגיד שגם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה העסיקו שחקן שהוא לא רק מוסרית, אלא גם פלילית היה לו איזה עבירה מסוימת, אבל הם העסיקו אותו. עכשיו, עוד דבר אחרון, לגבי מכבי תל אביב, אני כמוך, אני אומר, סבבה, מיץ' זה ביזנס, מיץ' מחליט, מיץ' החליט להעיף אותם עוד לפני שנגמר המשפט. לא עניין אותו המשפט, זו זכותו, זו זכותו לגמרי, בין אם הוא רוצה לחנך את השחקנים, בין אם הוא רוצה לחנך את השחקנים הבאים, בין אם הוא רוצה להראות לאוהדי מכבי תל אביב ולאנשים בתפוצות, אני לא מתעסק בשטויות כאלה, אצלי הכל נקי והכל מבורך. בוא רק נגיד שיש יכול להיות שאולי יש עוד סיבות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא כעס, כמו שאמרת, שזה קרה אצלו, ואולי אם זה היה שחקן אחר שעושה את זה בקבוצה אחרת, הוא כן היה מביא אותו. יכול להיות שהוא כעס על זה שאחרי זה קרה, לא שיתפו פעולה מהר, או היה צו איסור פרסום שזה החתים את מקבי להרבה זמן, כולנו כרגיל לגבי מיץ' גולדר מדברים ומדברים, אף אחד לא יודע. אוקיי? אני אגיד לך את האמת, לא שלא דיברתי עם מיץ' בנושא, לא דיברתי עם אף אחד שסיפר לי שהוא דיבר עם מיץ' בנושא. אני לא יודע מי דיבר עם מיץ' בנושא, אני לא יודע כמה אנשים דיברו עם מיץ' בנושא. אנחנו בטח לא יודעים מה מיץ' חשב. אז מי פה ולעשות, סבבה, כן, אני מבין, תדמיתית, ינקל שחר מחבק היום בן אדם שמיץ' זרק. אוקיי? אני חושב שההחלטה של מכבי חיפה היא בסדר, אני כן חושב שיש להם עכשיו אחריות קדימה, כן לעשות גם משהו טוב עם זה, אבל חלס, כאילו, בקטע הזה לדעתי, אין משהו שהם יוכלו לעשות, ודבר אחרון לסיום המינילוג הזה, תקשיב, אם ביתר הרי רצתה את הצילי, אוקיי, הצילי אני לא יודע אם אני מחדש פה לאנשים, אבל לפי מה שאני יודע, הוא מאוד מאוד התלבט, מאוד... זה לא שהוא אמר לא ביתר, הוא מאוד מאוד התלבט, היו לו כל מיני נסיבות להעדיף את ביתר, אז כאילו ביתר בסדר? או אם ביתר הייתה עושה את זה, לא היינו יודעים, כי משה חוגג צעיר ויעקב שחר הוא כאילו בחור מבוגר? חלס עם זה.
עוד משהו, אורן, יכלו הרי גם בקיץ, גם ביתר וגם מכבי חיפה, הרי התפוח אדמה לא הייתה, זה עמד לפתחם גם בקיץ. הם יכלו, אתה יודע, לקחת אותו בקיץ, הם העטיפו, גם העניין הזה, כי זה היה מאוד חם, וזה לתת חצי שנה, לתת, אתה יודע, את התקופה, ופשוט לא להגעת בו. אתה יודע, זה יש רק שתי קבוצות בארץ שיכולו לקחת אותו, מלבד מכבי תל אביב, כמובן, זה ביתר ירושלים ומכבי חיפה. שתיהן העדיפו בקיץ לוותר, והוא נשלח לקפריסין. עכשיו, אני מסכים באמת עם כל מילה שאמרת, עד מתי? אני מאוד מקווה שכן תהיה פעילות לקהילה. אני חושב שמבחינה מקצועית אין עוררין על התוספת של הטילי, אני חושב שהנוכחות של בכר...
לא, אז רגע, אורי, אתה יכול להרחיב על זה? תן איזה דקה, תן איזה דקה בית על התוספת המקצועית, מה אתה חושב שיקרה, כי אנחנו עוד מעט צריכים לעבור עליו, וזה מאוד חשוב שכן ניגע בזה, למרות שלצערנו צריך להגעת בדברים קודם, אז תן רגע בית איזה הרחבה מקצועית על מה שאתה חושב שיקרה, כמה הוא חושב שהוא יתאים כשהוא בכושר, איך אתה חושב שההרכב האידיאלי אולי של מכבי חיפה צריך לראות, כי יש המון אופציות עכשיו, ויש מישהו שיפגע מזה.
קודם כל יש המון אופציות, זה מוריד את התלות מרוקביצה, הם לא באותו תפקיד, אבל מבחינת המספרים, כי הסטילי הוא שחקן של מספרים, הוא מגיע בכושר, בגיל שהוא אמור להוציא הקריירה, 27, הוא שחקן של בעונה טובה מלאה, שהוא משחק כל העונה, הוא מספרים כפולים, גם בשולים וגם בשערים, כנף ימין, זה מה שאומר שמול, אתה יודע, אנחנו זוכרים את איביש בעונה שעברה, מול מכבי חיפה, שחקים שלושיית קישור חזקה, ומול... רוב מוחלט של הקבוצות האחרות צריך עם שלישיית קישור שהוא דוחף את אחד השחקנים היצירתיים שלו לאמצע, אני מניח שזה שבחר יעשה, בחר אתה יודע, היה לו את הדילמה הזאת בזמנו, דילמה, סוג של דילמה עם מליקסון וואקמה ובוזגלו,
והוא הצליח... כן, אתה צריך שמישהו ייפצע.
כן, בדיוק, אז קודם כל, אתה יודע, אתה במרכאות שמישהו נפצע, זה עושה לך חיים יותר קלים, אבל הוא ידע להסתדר גם כשמישהו לא נפצע, זה ידחוף את שירי למרכז בהרבה מאוד משחקים, לשחק את העשר, אתה יכול לשחק עם חזיזה גם כשחקן במרכז, עשה את זה בחר, ניסה את זה כמה פעמים בתחילת העונה, זאת אומרת, יש שם גם תחרות בריאה, אז תדחוף את ה... תרים את הרמה באימונים ותדחוף את השחקנים לקצה, גם רוטציות, גם אפשרות לעלות שחקן מהספסל, שייתן גיוון, אני מניח שהצילי לא יקבל את חולצת הרכב מהרגע הראשון, אלא אם כן הוא באמת בכושר סיק, הוא פשוט גם שוחרר וגם לא עשה חצי עונה טובה, וגם נפשית, אני חושב שעדיף לו להיכנס לאט לאט לעניינים, אבל הוא יוסיף גם, שוב, שחקן עם רגל, עם שחקן קו טבעי עם רגל הפוכה ששחק בצד שמאל, ולא שירי שכל מה נכנס לאמצע, אתה יודע, הוא פשוט קשר, אז הוא פשוט מחפש את האזורים שלו כמספר 10, והשיתוף פעולה ביניהם יכול להיות מאוד מאוד מעניין. תשמע, לבחר זה נותן המון אפשרויות, הם עדיין מחפשים עוד חלוץ, אתה יודע, כי התלות ברוקבי תקוע, החלוץ הטבעי היחיד היא מאוד גדולה, אבל אני חושב שזה נותן עומק למכבי חיפה, ומכבי חיפה גם לא מסתכלת רק על החצי שנה הקרובה שבה היא אמורה להבטיח את האליפות, שנראית כרגע בהישג, יותר מבהישג יד, אלא אפילו, אתה יודע, אם להקיש חזק על עץ, גם מסתכלת על ליגת האלופות, על המוקדמות שבדרך, והיא צריכה שם את כל הכוחות שאפשר, מסתכלת על העונה, לא, על המוקדמות, בסדר, אל תשכח שאין לנו נציגות בליגה האירופית, אז בעצם זה על מוקדמות הליגה האירופית, מבודחת.
לא, לא, אני סתם עושה לך פרובוקציות.
אוקיי, ואני חושב שמכבי חשוב, מכבי חיפה מסתכלת לעתיד, עתילי זה שחקן של 3-4 שנים, יכול להיות בסיק כושרו, בטח בליגה שלנו, הוא פחות הסתדר לו גם ביציאה לגרנדה, ושוב, לניקוסיה, אני לא שופט אותו על התקופה הזאת, הוא גם תפס את הקבוצה בתקופה על הפנים, וגם נפשית, לדעתי הבלתי אפשרי מבחינתו להתאושש לשחק כדורגל, מכבי חיפה תדע לעטוף אותו, להיות סבלנית איתו, הוא לא בא ליום יומיים, הוא בא לשלוש שנים, ומבחינה מקצועית זו תוספת אדירה למכבי חיפה, אין הרבה שחקנים ישראלים בליגה שלנו שהם שוברי שוויון, שהם כאילו הזמינים לקבוצה בישראל, רובם אתה יודע, נגיד אחד כמו יונתן כהן לצורך העניין, שיש לו מספרים דומים להצילי, אם הוא יהיה פה, הוא יצא החוצה. הוא לא זמין למכבי חיפה או ביתר ירושלים בשום צורה, אז אני חושב שהעבר של הצילי היא מהלך חשוב של מכבי חיפה, מהלך שאולי נסתכל עליו עוד שנה וחצי, ונגיד שהוא מהלך מאוד משמעותי ביחסי הכוחות בין שתי הקבוצות הכי חזקות בישראל, מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
כן, ואני אוסיף רק דבר אחד, ובזה נסיים את הנושא הזה, לגבי הקטע, כאילו, בוא נקרא לו היותר מקצועי, למרות שהוא לא נטו מקצועי, יהיה מאוד מעניין לראות איך הצילי יתמודד עם כל הלחץ הזה, מכל האספקטיב אגב, גם המקרה וגם איך שיגיבו לו, בטח כשיחזור הקהל, גם הבחירה של מכבי חיפה על פני ביתה ירושלים, גם, אתה יודע, שהוא היה במכבי תל אביב, ועכשיו עובר מכבי חיפה, יש פה המון 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 דברים וכוחות שיפעלו עליו, נגדו, איך שתרצה לקרוא זה, אני בטוח שמהמועדון ממכבי חיפה הוא יקבל תמיכה, ועדיין צריך אופי חזק, אצילי תמיד, אתה יודע, אני לפחות אומר, תמיד הוא נראה הרבה יותר צעיר, ומתנהג הרבה יותר ילד מהגיל שלו, כל הזמן, אני אמרתי את זה, יהיה מעניין לראות עד כמה קשיחות מנטלית תהיה לו. אורי, תודה רבה, תודה רבה על שהוקפצת לפרק, נעמת לנו מאוד, ואני רוצה שאתה...
על איזה משחק פוטבול אתם ממליצים לי בסוף השבוע?
אנחנו נמליץ לך כבר עכשיו על נמליץ לך על בריז נגד בריידי, אחד לפחות, לדעתי שניהם יותר מבוגרים ממך, אבל אחד בטוח, תסתכל איך אנשים... תסתכל ענף שלא צריך פה סחוס.
נכון.
יאללה אורי, צ'או.
אני אהיה שמה. תהנו חברים, ביי ביי.
ביי ביי. הפסקה קצרה, כן, לספר, לאלה שעוד לא מכירים את הפודקאסט החדש שאוטוטו חוגג 20 פרקים, לשחרר את הדוב, פודקאסט מבית הפודיום, פודקאסט שמובילים דוב נבונה, אומיילי ונדב פרישמן יוצר קופה ראשית. השבוע נדב נכנס לבידוד, אבל מה לעשות? דוב דאג למחליף, שהוא ואתם אוהבים מאוד. ליאור אשכנזי, כבר היה אדיר, גבא שלי. פרק מטורף בו העלו את נדב מבידוד, אבל כמובן גם את מי שהכניס אותו לשם. חמזי, שורש. בקיצור, חוויה בהרפלת חושים. לזכור, בפיד נפרד, לשחרר את הדוב, חפש אותו, ספוטיפיי, אפל, כל המקומות שאתם מאזינים, גוגל, לחפש, לשחרר את הדוב. אנחנו מאוד מבסוטים במה שקורה שם, כל הפרקים, כולל שי אביב, קרן, מאור אמיר, שורש, יוסי, ברשק, שלוש פעמים, נועה קולר, ועוד ועוד ועוד. חפשו לשחרר את הדוב בכל מקום, בו אתם מאזינים בפודקאסטים. מזכיר לכם גם את השירות החדש שלנו, פודקאסט בהזמנה, פודקאסט אישי. רוצים להפתיע את בן בת הזוג ליום הולדת, אבא, אמא, עם משהו אישי עליה, עליו, יענו פרק מיוחד, משהו ליום הנישואין ה-80 שלכם, מזל טוב, או למשל רעיון למזכרת עם הסבתא הכפרה, פנו אלינו והצוות של הפודיום יפיק, יתחקר, ינחה, יערוך, יתפל את כל מה שצריך כדי שיהיה לכם משהו משלכם, מבחינת מזכרת נצחית, בכל, מזכרת של כל, ולא רק במוח או בכתב יד. אתם לא תבינו כמה שחזק עד שתנסו, פנו אלינו, info@hapodium.com, או בפייסבוק או באינסטגרם של הפודיום, ותבקשו לקבל עוד פרטים, משהו מאוד מאוד טוב קורה שם, בחזרה לחבר'ה. בוקר טוב, ירון.
כן, בוקר טוב.
קבענו שעת הקלטה מאוד מאוחרת בבוקר, 8:30, כי היו לך משחקים, אבל בסוף, הנה, אתה יודע, מיתרונות הקוביד.
כן, לילה רצוף זה משהו שאני מעריך, ואני גם רוצה להודות לכל החבר'ה שמעורבים בעסקה הקטנה, שהם סגרו אותה ב-11 בלילה שעון ישראל. סוף סוף. כן. סוף סוף הבינו איפה השוק הגדול בעולם, ולמי צריך לכוון.
אני חושב שדבר ראשון, נצטרך רגע לצייר פה את מפת הטרייד הזה, וניר יסלח לנו, כי עוד מעט הפוטבול שלו נדחה בעוד טיפה, אז יוסטון קיבלה את אולדיפו, ואת אקסום, ואת קורקס, כתבתי שזה כמו זה של הארי פוטר, כל השמות שהיא קיבלה, שלוש בחירות סיבוב ראשון מברוקלין ב-2022, 2024, 2026, בחירת סיבוב ראשון, ממילווקי, כאילו של קליבלנד, אבל נכון, ממילווקי, ב-22, וארבע החלפות של בחירות סיבוב ראשון, שאלו אותנו מה זה החלפות, אז פשוט נגיד, אתה פשוט מחליף את הבחירה שלך עם הקבוצה המדוברת, למשל בסיפור הנ"ל, יוסטון מקבלת את ארבע בחירות סיבוב ראשון של ברוקלין, בשנים 21, 23, 25, 27, זאת אומרת ששבע שנים ברוקלין מסדרת את יוסטון, או בבחירה ראשונה, קחי גם את שלנו, או קחי רק את שלנו ותביא את שלך.
למשל, ברוקלין, ב-21, בשנה הזאת, לא תהיה החלפה, כי ברוקלין תבחר נמוך יותר מיוסטון, אז יוסטון תישאר עם שלה.
כן, זה גם נכון, זה גם מוגן, אינדיאנה, ששותפת בעסקה, מקבלת את לברט ובחירת סיבוב שני, קליבלנד מקבלת את ג'ארד אלן ואת פרינס, וברוקלין מקבל את פיסה זניחה עם זקן בשם ג'יימס ארדן. ירון, אני לא יכול, אין מה לעשות, זה פרק מאוד אמוציונלי, אתה יודע, היה בו גם אצילי ויהיה בו עוד מעט גם פוטבול, אני לא יכול שלא, שהשאלה הראשונה לא תהיה מקובעך כאיש רוקץ על הפרידה מארדן ועל מה שקיבלתם.
נגמר עידן, סופית. קודם כל, יש בי שמחה בשביל ג'יימס ארדן עצמו, עם כל ה... זאת אומרת, יש הרבה אוהדי יוסטון, כבר ראיתי כמה תקסים של זריקת החולצה שלו וכל מיני דברים כאלה. בגדול, עשה הרבה מאוד לארגון. הוא ניצח, שזה לא טוב מבחינת הפרספקטיבה של הליגה. היה יותר טוב לליגה אם הוא היה יושב איזה חודש בחוץ וסובל קצת. ורק אז כל זה היה קורה. אני חושב שזה מראה עוד פעם שבעצם יש להם כל כך הרבה כוח לשחקנים. הוא יכול לבוא ובעצם לשים פס, שזה מה שהוא עשה בשבוע האחרון, בקושי זרק, עושה טובה, ואז הדבר הנכון היה באמת, אל תבוא לאימונים, אל תבוא למשחקים, נמשיך לשלם לך, אבל קצת לחנך אותו, זה לא קרה, אבל מבחינתו, הגיע לקבוצה שהוא רצה, ומבחינת יוסטון, אני מניח שהם מסדרים לעצמם בראש שזו עסקה טובה, כי יש את כל הבחירות דראפט האלו, ובאמת אי אפשר לדעת מה יהיה במיוחד בעוד איזה 3-4 שנים עם ברוקלין נטס, למרות שיש לי תחושה עם הבעלים שיש שם, שאין להם שום כוונה להיות באיזשהו ריבילדינג, אבל זה ברור שזה לא יהיה עם החברה האלה כל השנים. אז... האם יוסטון יכלה לקבל את סימונס ומאקסי, למשל, מפילדלפיה? לא, כי הסיקסרס לא הציעו אותם. אם היו מציעים אותם, זו הייתה חבילה יותר טובה. ברגע שזה רק סימונס וכמה בחירות, אני יכול להבין את יוסטון, שכנראה לא האמינה מספיק בסימונס, והעדיפה גם אולדיפו, שיש לו יתרונות כי החוזה שלו לא הרבה שנים, וגם יותר בחירות דראפט, אז אין פה ניצחון ליוסטון, יש פה זזים קדימה, ואם נחזור לאיזושהי שורה תחתונה, שאני חושב שאמרתי עליה לפני חודש, אני לא חושב שהם עושים פלייאוף העונה.
אז זה לגבי יוסטון, בוא רק כן נגיד ש... קודם כל יש את השלישייה הזאת של עכשיו, של ארדן, דורנט וקיירי, שרבים כתבו שהאם זאת תהיה הקבוצה הכי סדועה בתודות ה-NBA. חשוב להגיד שזו שנאה מודרנית כזאת, זה לא bad boys בדיוק, זה לא, אתה יודע, קבוצות ש... לא יודע, אפילו אתה רוצה ללכת על מיאמי בהתחלה שדורנט, שלברון רק עבר והגדה סביב... זה פשוט שלישייה, בגלל שאני בישראל, אני מרשה עצמי לומר, שמתנהגת לעתים בצורה סייקוטית כזאת, מוזרה, פאסיב אגרסיב, כל אחד מהם הוא מין טיק בפני עצמו, מן הסתם טיק נאמבר 1 זה קיירי, כן, אין פה, יש פה הבדלי טיקים, אני מסכים לגבי מה שעברת, שתחשוב הרי ארדן פשוט החליט לא לבוא, להיעדר, ללכת, לבוא, לא לזרוק, ואז להגיד במסיבת תונאים זה בלתי הפיך, ובום, ברגע שעבר בלתי הפיך, פתאום הגלגלים זזו בטירוף. מרק סטיין, חברנו, עוד שעה לפני הטרייד, צייץ שיש התקדמות עם פילדלפיה, ובאמת העידן, העניין היה האם לצרף גם את מקסי וכל זה, וזה כנראה לא קרה, בגלל זה לא היה טרייד, ופתאום באה הצעה מטורפת הזאת מברוקלין, שכנראה חששה מסדרת הציוצים הזאת, אבל... תשמע, זה טרייד ענק בורגע, אז רק נדבר שנייה בקצר, ואנחנו נרחיב על זה, יש לנו פרק NBA, אנחנו משתדלים לעשות אותו כל שבוע, נרחיב שם, אבל בוא עוד בקצרה רק על, על, על ברוקלין, מה אתה צופה, כן. איך זה ייראה, מן הסתם זינקו מאוד עכשיו בסוכניות האימורים כמספר 2 מובהק, הקלישה אומרת שאין מספיק כדורים, בוא נפתח קצת ועבר?
קודם כל צריך לומר, זה הסיפור המרכזי, אתה התחלת איתי עם יוסטון רק בגלל שיש לי את הכובע של יוסטון.
לא, ברור, אמוציות לפני היגיון תלפז, זה המוטו שלי.
תודה רבה, זה היה חשוב. ברוקלין, זה הסיפור המרכזי, אני רוצה לחשוב שהרדן יש לו עכשיו כפתור שהוא לוחץ עליו, יחד עם השמפניה והחגיגה, שהוא עושה בכמה מועדונים, שהוא בטח כל הלילה, בעצם ברגע שאנחנו מקליטים את זה, הוא עדיין עכשיו באיזשהו מועדון, זה בטח במועדון השני, ויש לו עוד איזה 10 לסגור את הלילה ביוסטון של פרידה, אני מאמין בו, אני מאמין בדורנט, ואני גם מאמין עדיין בקיירי, למרות שהוא באמת האחרון שאפשר לסמוך עליו פה. אם זה היה רק דנטוני, הייתי אומר, אוי ואבוי, מאיזשהו מקום של יכולת לשלוט בהם, ונאש עדיין לא הוכיח שיש לו את היכולת הזו. ובכל זאת, אני רוצה להגיד שסופר מעניין, אני חושב שברוקלין עשו נכון, הכי כואב זה, האמת שניהם כואבים, גם לברט וגם ג'רט אלן, אבל אנחנו בעידן שבו אפשר להחליף את התוצרת שאתה מקבל, אולי ג'רט אלן קצת יותר נדיר, אבל יש להם את קלקסטון שהם בחרו בדראפט כולם, אני גם רואה מה הם יעשו, הם מחליף לדיאנדרי ג'ורדן, ומייק דנטוני יושב ומחזיק את הבטן. זאת אומרת, באמת, סנטר, אתם מודאגים מהעמדה הזו, ג'ף גרין שיחק הלילה, הוא היה הרי סנטר ביוסטון, הם לא בלחץ בכלל מזה, הם לא בלחץ בכלל מלמלא את השורות, למלא את הסגל. עכשיו השאלה, איך השלישייה הזו תתחבר, ואני חושב, ושוב, קשה לי להאמין שכל זה קרה בלי שקיירי בטלפון, אומר להם, אני בעניין, I'm all in, עשיתי פה חופשה של שבועיים, ואני כבר נכנס כל הכוח. אני מאוד מקווה שזה מה שקרה, ובטח כידי בעניין. ומבחינתם, גם אם זה לא קרה עם קיירי, אז עוד יותר, זו הסיבה. זאת אומרת, עכשיו עם הרדן וגדורנט, אפילו עם קיירי לא בעניינים, הם יכולים ללכת הכי רחוק שאפשר. אולי לא לאליפות, אין פה. הלייקרס דרגה מעל כל מה שראינו ובהרבה, כולל החיבור הזה. אבל עם השניים האלו, זה יכול ללכת הכי רחוק שאפשר במזרח.
אני אתן רגע, אני אומר לך שאתמול ראיתי, סגל היקר שלח לי גם איזה ציוץ, איזה ידיעה, שגם קיידי קצת כועס על איך שקיירי התנהל, ושבברוקלין מאוד כועסי, ושקיירי כועס על ברוקלין, וכל מיני דברים כאלה, ואז שלחתי להם ש... כאילו אז הרגשתי שיכול להיות שהטרייד יואץ, כאילו הספקולציה שלי זה אולי באמת הטרייד הזה גבה כדי להראות לקיירי, טוב תקשיב, ירדת עכשיו מנאמבר 2, לנאמבר 3, תתחיל להירגע, אנחנו כן יכולים לעשות איתך דברים, אנחנו כן יכולים להעביר אותך, אנחנו כן יכולים לעשות לך הכל, כי יש לנו טוב גם בלעדיך, תתאפס. אני מניח שהחלום הרטוב שלהם זה יצליח עם שלושתם, אני אגיד לך, את האמת, קשה לי לראות את זה מבחינת כדורסל קורה, כי תמיד הדברים הכי הכי מגניבים, והחיבורים הכי מטורפים, חיבורים של רובוטריקים, במציאות זה קצת פחות קל, במציאות אתה צריך חיבור שהוא ממש על בסיס כדורסל, תן רגע ובזה נעבור הלאה, כי שוב, נרחיב על זה בעתיד, אם אפשר, איך אתה חושב שהכדורסל ייראה, בהנחה ששלושתם משחקים, איך זה ייראה בכלל?
כששלושתם משחקים יחד, מאוד מאתגר. זה נראה לי שזה יהיה מלא אייסובול, ופעם זה ופעם זה, והרדן יצטרך לעבור שינוי, כי כשזה היה עם יוסטון, קצת עם קריס פול, הוא היה הולך לפינה ולא מעורב. הוא יהיה, פה האתגר, שוב, דנטוני הוא גאון, בעניינים האלה הוא גאון. אז זה רק איפה הלב של הרדן נמצא. ואם הוא באמת, והיה את הדיווח הזה של סטף קרי, כאילו הרדן אמר לסטף קרי ב-2019, באולסטאר, שנמאס לו כבר לשחק את האייסו הזה, והוא כן רוצה לחזור להנעת כדור, אז אם הוא שם נמצא בראש, אני לא בטוח שקיידי רוצה יותר מדי מושן ותנועה, אנחנו לא בטוחים לגבי קיירי, קשה לצפות את זה, אבל יש כל כך הרבה כישרון, אם יהיה להם את הרצון, אז אני חושב שזה יכול להיות משהו יפה מאוד לעין, ושוב, הרדן יגיע, פתאום כשהוא יופיע בברוקלין, הוא יהיה פחות 2 קילו, והייתי רוצה לומר,
זה בטרייד.
הייתי רוצה לומר, כן, הייתי רוצה לומר גם בלי הזקן או חצי זקן, רק להראות את השינוי, זה משהו סמנטי שצריך לקרות.
כן, אולי באמת איזה 5 פאונד עברו בטרייד לקליבלנד, אבל קליבלנד באמת אז קיבלה סנטר, נסכם את זה, קליבלנד קיבלה סנטר להרבה שנים, ואינדיאנה לדעתי גם יכולה להיות מעניינת, אנחנו שוב בפעם האלף נרחיב על זה בפרק הבא שלנו, בואו נעבור, נשאר באמריקה ונזוז עוד טיפה. טוב, אז באמת, בואו נעבור רגע יש פלייאוף, יש דיוויז'נל ראונד בפוטבול, ב-NFL, בסוף השבוע, אחרי פעם ראשונה שהיה את הסופר ווילד קארד, זה היה 6 משחקים, היה מאוד כיף, מאוד קשה גם, אני מודה, המשחקים האחרונים ראיתי בקונדנסט בבוקר, אולי אתה יודע, בואו נראו, לפני שנתקדם רגע לסוף שבוע הזה, כל אחד שיגיד אולי איזה משהו ספציפי שהוא אהב או ראה או עדים אותו בסופש האחרון, אני רק אפתח בנתון שראיתי שהבראונס, הבילס והבאקס, קליבלנד, בפלו וטמפה ביי, ביחד סיימו בצורת של 67 שנים עם ניצחון פלייאוף ביחד, כן? אז מזל טוב לזה, אכן 2020, במלוא הדרה גם ב-2021. בוא נתחיל, אז ניר, כי שתקת עכשיו בגלל ג'יימס ארדן, מה הכי הכי הרשים, מדהים, הפעים אותך בסופש האחרון שהיה?
אני חושב שזה חייב את המשחק האחרון, הרבע הראשון של המשחק האחרון. מכיר אותו מקרוב, כמי ששידר את המשחק. אני לא זוכר מתי ראיתי פער שכזה בין חשיבות לביצוע. אני לא חושב שאפשר היה לחזות, לצפות התפרקות כזאת. זה בדרך כלל אומרים שאקדח שמופיע במערכה הראשונה, הוא יורה עד המערכה השלישית, נכון? זה עובד ככה, אני לא למדתי תיאטרון. ככה המשפט.
משהו כזה, לדעתי.
משהו כזה.
מערכה שלישית, על ידי סגור הזה.
אז פה האקדח ירה עוד לפני שהוא הופיע. כי ברגע שהסנאפ של פאונסי עבר מעל הראש של רוטלסברגר, ונהיה 7-0 עוד לפני שמייפילד בכלל נדרש לעלות למגרש, אז הוא אומר, אוקיי, זה הכי גרוע שיכול להיות. בטח הם יתוששו מפה, אולי בדרייב הבא יהיה איזשהו טריאנאוט כזה, ואז הם יצרו אותם בהגנה או דברים כאלה, וזה רק הלך והחמיר. זאת אומרת, ראית קודם כל משהו שאמרת, זה לא יכול לקרות, אני לא מבין איך זה קרה, ואז קרו דברים יותר חמורים ממנו. מייפילד עלה פעם ראשונה עם הכדור בתוך החצי של פיטסבורג, כשהוא מוביל כבר 7-0. כי בדרייב הבא, אם אני לא טועה, רוטלסברגר איבד את הכדור גם. כן. אז כל המשחק הזה היה משהו שבכלל לא הספקנו לאמת את קליבלנד עם איזושהי נחיתות, או רגשי נחיתות שלנו נמצאים שם, למרות שבאמת גם אולי לשמור על יתרון 28-0 שמושג בצורה כל כך לא הגיונית, זה גם משהו שמחייב אופי, ואת זה הם כן הצליחו להראות, כי פיטסבורג התקרבה, אבל לא מספיק. אבל בטח ההתקרבות של פיטסבורג יצרה איזשהו לחץ על קליבלנד של אוי ובוי, אנחנו הולכים להיות הקבוצה הזאת, שכולם אמרו, שכולם צחוקים על כמה שהיא לוזרית, ועד שהיא מגיעה לפלייאוף היא מובילה ב-28 הפרש, ועדיין מפסידה. אז גם זה חייב להיות, להגיד משהו על אופי של קבוצה.
אני אמשיך את ניר, כאילו תיאמנו ולא תיאמנו. הרגע שלי זה ב-35-23, כשקליבלנד מקבלת את הכדור, אחרי שטומלין מחליט לא לעשות את הדאון הרביעי, והייתי בטוח שטומלין צדק, כי הייתי בטוח שההגנה של הסטילרס תעצור אותם, ואז השדים יבואו. וזה היה הלחץ הזה, כשאתה קבוצה קטנה, ושכאילו משיגה את היתרון בדרכים לא קונבנציונליות, אז אתה פתאום מפחד, ואתה אומר, רגע, איך הגעתי לפה? זה לא שזה היה באיזה פוטבול הגיוני של שליטה בקווים וכל הסיפור הרגיל, וכשהם באו ועשו את הסקרין פאס הזה לצ'אב, שעשה טאצ'דאון, וזה היה הרגע שלי, שבעצם שם הם הבינו, ב-35-23, עכשיו יש טאצ'דאון, אז זה עוד פעם פער גדול מאוד, אחרי זה גם היה את האינטרספשן האחרון, שגם ג'רוויס לנדרי, הריסיבר, הלך לחגוג עם שחקני הגנה, פה הם הבינו סופית, שהם העיפו את כל הקופים מהגב, אז אני חושב שזה הרגע הגדול, כי זה הבראונס עם ההיסטוריה שלהם, שלא ניצחו פלייאוף מאז 94, ועוד רגע אחד, זה הדרייב של בפלו, עם ג'וש אלן לגייבריאל דייביס, בפיגור 10-7, סוף רבע שני במשחק מול הקולץ, פעמיים ג'וש אלן בורח שם מהגנה, ומוצא את גייבריאל דייביס, שעם קצות האצבעות מצליח בשתי מסירות רצופות, שאתה כזה מהתפיסות האלה, שאתה אומר אין סיכוי שזה חוקי, וזהו, וזה כן היה חוקי, ואני חושב ששם הבנו גם את הקפיצה שג'וש אלן עשה, וגם את הקפיצה שבפלו, כי זה היה לא עם דיגס, אלא עם דייביס.
כן, אז זה גם הרגע שחוץ מכמובן הרגע הראשון בפיטסבורג שאני בחרתי, רציתי לבחור את אלן בכלל, אבל בואו רגע, כי כבר התחלנו עם קליבלנד, אז בואו נתמקד בקנזס סיטי קליבלנד, הספרד שבדקתי הוא מינוס 10, זאת אומרת קנזס סיטי פייבורית ב-10, אנחנו כן רגע נחזור למה שהיה, כי מה שניר אמר ומה שמדהים זה באמת היה המהלך הראשון, ואתה אומר, כל הזמן על פיטסבורג, אז יש חלק שאמרו, כשהם עשו 11-0 ניר, נכון היה במהלך העונה? אוקיי, זה עוד רגע, זה לא מצדיק 11-0, זה לא קבוצה מספיק טובה, אני חושב שאפילו אלה שהכי ביקרו אותם, לא חזו מלדאון כזה, 17 משחקים רצוף, אם אני הבנתי נכון, אם ראיתי את הנתון הזה נכון, קליבלנד לא ניצחה שם, בוא נזכיר שפיטסבורג הרי העלתה את קליבלנד בערך לפלי אוף, כי העלו הרכב, בוא נגיד פחות טוב, פחות, קשה להגיד פחות טוב, כי הוא היה יותר טוב בהרכב הזה, אבל אתה בא למהלך הראשון של הפלי אוף, איזה מלדאון מטורף, אני לא יודע, תלפז, אתה שידרת, יכול להיות שפספסת את זה, כי זה מהלך ראשון, אבל אני לא יודע, אני מקווה שכבר התיישבת, כשזה קרה, אני לא מבין, אחרי הסנאפ, אז זה היה ביג בן וקונור לדעתי רצו, היה נראה חוסר ארג'נסי מוחלט, עכשיו, חשוב, את מי אנחנו שמים מול זה, כאילו אנחנו אומרים, בוא נה, זה נראה כאילו פיטסבורג לא התאמנה כל השבוע, קליבלנד לא התאמנה כל השבוע, קליבלנד בגלל ענייני קורונה לא התאמנה, המאמן שלה ראה את המשחק, סטפנסקי במרטף, בלי טלפון, הוא לא היה מחובר, אוקיי? מאמן...
כן, חשוב להבין שזה לא פה כמו כאן, שאתה יודע, מאמן מורחק בליגת העל, אז הוא עומד שורה אחת מאחורי הספסל, ובעצם, פה הוא לא הורחק, אבל עדיין, כאילו, אסור לו בשום פנים להיות בקשר, מן הסתם אסור...
כן, עוד בספורט שיש תקשורת.
כללית, מוקדמת לפני המשחק, ונתנו איזה שהם קווים כלליים, אני בטוח שבקווים הכלליים שסטפנסקי נתן לוון פלט ולמי שהיה שם, לא הוזכרה האפשרות שסטפנסקי יעשה סנאפ כזה בהתחלה, ובכל זאת הם היו צריכים להסתדר לבד בלי מאמן.
לא, אבל אתה יודע, הם שיחקו באמת, מה שמדהים זה ההבדל ב... תשמע, להיראות ככה בלי מאמן. במשחק הזה, במשחק החשוב הזה, זה באמת מדהים.
יותר גרוע לדעתי זה להיראות ככה עם מאמן.
היא מאמן, בדיוק.
כמו שפיטסבורג.
ועם טומלין, שהטיקט של טומלין זה שהוא אמנם מחרבן לפעמים משחקים לגד קבוצות חלשות, כשלא אכפת להם, או כשהם שעננים, או דבר כזה, אבל הוא כן עכשיו, בוא נגיד, אחד זה לא אמור לקרות לו, אתה יודע, מה שבאמת היה יפה בעיניי לראות, זה שכן נראה שיש איזה שינוי בקליבלנד, גם אם אתה לא רואה רק את השינוי המקצועי המטורף שהביא אותם לזה, ובאמת במשחק הזה, אז באמת הרבה מאוד מהעניינים היו בגלל פיטסבורג, קשה מאוד רק לפרגל לקליבלנד פה, אבל דעתי קולין קאוורד אמר, עם זה הסכמתי, שקליבלנד הפכה בקבוצה פתאום, שאתה יודע, לא משנה איזה מאמן בא, זה נראה כמו אסון וזה, לקבוצה שגם אם קורה לה בשבוע הזה, שמע, השבוע הכי חשוב שלה, המשחקים הכי גדולים שלה 20 שנה, משהו כזה, אין לה מאמן, אין לה תגרד הכי חשוב, אין לה עוד שני שחקנים, היא לא התאבדה כל השבוע, והיא עדיין יכולה לבוא, ויודע מה, גם לרצות ליפול על הכדור הראשון יותר מפיטסבורג, זה גם נראה לי משהו.
אז אני אגיד לך משהו על זה, ואנחנו מפה דעתי נעבור לקנזס סיטי.
כן.
שמה שחשוב בקליבלנד, אמרת שסוף סוף משהו הסתדר שם, והסתדר לא רק במקרה, אלא הסתדר כמו שהם רצו, הרי סטפנסקי הגיע ממינסוטה בתור מתאם התקפה, שהובא מלכתחילה, כשהטיקט שלו הוא טיקט של נכון לפתח את משחק הריצה, גם עם קובי כשהיה שם, כימין יועץ מיוחד, והוא הגיע לקליבלנד בדיוק למטרה הזאת, גם כדי להפחית מהעומס על מייפילד, שאולי לא קווטרבק אידיאלי לשחק עם 40-45 מסירות במשחק, וגם לפתח את הכלים הנהדרים שיש עם צ'אב וקרים אנט, וגם שיפרו את קו ההתקפה, אמרת על שחקנים שנהדרו, ביטוניו הגארד שהזכרת אותו, שהוא בעצם סוג של ג'ו תומאס החדש, 7 שנים כבר בקליבלנד, ועד שמגיעים לפלי אוף אז הוא חולה בקורונה ולא יכול לשחק, והביאו את הטאקל הימני מטנסי, שהיה אחד מהחוסמים של אנרי, את ברח לי השם קונקלין אני חושב, והביאו מאמן חדש לקו ההתקפה, זאת אומרת, הם הצליחו, זה בדיוק מה שהם רצו שיקרה, וסטפנסקי הביא את זה, הם הפכו לקבוצת הריצה הכי טובה בליגה, וקליבלנד, המקום שלא מסוגל, אין טעות שהוא לא מסוגל לעשות, סוף סוף צריך לעשות משהו נכון, אז נכון שניצחון על פיטסבורג היה משהו שקרה בעזרה של התפרקות בלתי מוסברת של הצד השני, אבל זה לא שלקליבלנד, זה לא שקליבלנד סתם הייתה שם, כן יש בה דברים, ומייפלד הביא משחק מדהים בתור הקווטרבק שהוא הפך להיות, קווטרבק של הרבה פליי אקשן, של החלטות מאוד מבוקרות, שנזהר לו לטעות, שהתפקיד שלו הרבה יותר מצומצם, וזה בדיוק מה שקליבלנד רצתה להיות, והצליחה.
שמע, אז בוא רגע עכשיו יקד תלפז, נגד הצ'יפס, ואני לא ראיתי, לא פגשתי מישהו שאומר שפה לא ייפסק הטקס, כי זה לא רק שקד זה סיטי, לפחות בעיניי זה זאת שתזכה, ו... אולי הקבוצה, לא אולי, הקבוצה הכי דומיננטית נגיד בחינת נקודות וצבירה ומה שיכולה לעשות, כשאנדי ריד בא מביי, זה כבר שנים, הוא המאמן הכי טוב שבא מביי, וכשקנזס סיטי איתו באמת מביי, זה מישהו העלה בטוויטר, זה אתה יודע, הם שמים בממוצע 37-38 נקודות אחרי ביי, אני לא חושב שקליבלנד תוכל שוב לעשות סקור כזה, אלא אם כן קנזס סיטי תעשה טעויות כאלה, אבל בוא רגע לקראת המשחק הזה, מה אתה חושב, מה אתה חוזה, מה אתה רואה?
אני מאוד סקרן לראות את ההתקפה הזו של קנזס סיטי, פשוט כי כיף לראות אותה, ובטח אחרי ביי ועם כל המנוחה הזאת, ומהומס שראה שקליבלנד לא פריירים, יש לקנזס סיטי גם תכונה העונה הזו להסתבך קצת, למרות שהם לרוב מנצחים, לכן אני חושב שזה יהיה מצוין ותענוג, וקליבלנד הראתה משהו בכל זאת בהגנה, זה לא רק רוטליסברגר שנתן להם את הכדורים, הם היו שם כדי לקחת אותם, בטח באנרגיות, ועם סטפנסקי שחוזר, ובכל זאת זאת הייתה תוכנית המשחק שלו, בקיצור, יש וייב טוב, שאני חושב שזה יהיה משחק יותר טוב ממה שחושבים, וסופר מסקרן, ורק עוד מילה על פיטסבורג, בכל זאת, רוטליסברגר ופאונסי הם החברים הכי טובים, זאת אומרת, זה לא, הייתה שם סצנה בסוף המשחק שרוטליסברגר יושב לבד, ואחרי זה פאונסי יושב לידו, ועכשיו רוטליסברגר צריך לחשוב אם הוא חוזר או לא, יש לו חוזה 41 מיליון דולר, אם הסטילרס ירצו, אז איזו דרמה שם, קודם כל, מה הסטילרס יעשו עם זה, ואם הם ירצו, אני בטוח שהוא יבוא לעוד עונה, כי הוא לא יוותר על הכסף הזה. שוב, אני לא רוצה לקחת אותנו לשם. מהומס והקוטרבקים הצעירים, זה ה... אתה יודע, זה הם מול הסקנים. אני חושב שזה כל הכותרת של הפלייאוף הנוכחי. Okay. מהומס מוביל עם ג'וש אלן את הקו הצעיר.
כן,
okay,
זה
אמת.
הספרד
אגב...
של
קנזס
סיטי,
שהיא
פלוס 10. חשוב להגיד שקנזס סיטי לא ניצחה ביותר מסקור אחד. את שבעת המשחקים האחרונים שלה, את האחרון הפסידה, נתעלם ממנו, כי באמת נתנו מנוחה להרבה שחקנים, אבל כל הניצחונות של קנזס סיטי בסוף העונה הסדירה היו בהפרש של עד 7 נקודות, או אפילו באמת הרבה פעמים 3 נקודות, וצריך ממנה להשיג דאון ראשון בסוף, או לחזור מפיגור, או לעשות איזשהו סטנד הגנתי כדי להבטיח את זה, ככה שאני לא רואה את קנזס סיטי מנצחת ב-10 נקודות את קליבלנד, חושב שזה יהיה צמוד יותר מהספרד. אני חושב שכן, אבל יכול להיות שאם משחקים, ננצח משחקים צמודים, זה איזשהו שריר, אז כן עשיתי מנע אותו מאוד בשנה הזאת, ויש לה את המיומנות שקשה להרבה קבוצות, למשל להשיג את הדאון הראשון הזה כדי לגמור את המשחק סופית, היא עשתה את זה בכל כך הרבה משחקים, גם מול מיאמי, גם נגד ניו אורלינס, גם נגד, מי זה עוד היה? ברח לי. אבל היא עשתה את זה לא מעט השנה, ואני חושב שהיא מאוד, זה מיומנות שמאוד חשובה לפלייאוף, כי בפלייאוף אנחנו לא נראה בלואאוטים של קנזס סיטי, אני לא חושב שהיא קבוצה שעד כדי ככה הכל הולך לה בקלות, והיה איזשהו כתבה שכתבו על זה שמהומס ניצל את הפגע בשביל לחשוב על מהלכים חדשים. עכשיו, מעני לראות את בן אדם, לאן הדמיון יכול לקחת אותו כשיש לו זמן, והוא לא צריך לשחק פוטבול, יכול רק לחשוב פוטבול, אז מעניין איך זה יבוא לידי ביטוי.
35, 24, קנזס סיטי, הימורכם.
31,
27, קנזס סיטי. 20,
אני אלך על 28, 24, קייסי.
או, יפה מאוד, יפה מאוד. רייבנס בילס, בוא רגע רק לבעל הסדר, טוב, בסדר, תמשיך ככה. רייבנס בילס, אז בולטימור טנסי, כדי, סתם כדי להקדים, אז בפלו ניצחה 7 ברציפות, בולטימור ניצחה 6 ברציפות, לדעתי זה, מה זה לדעתי? זה אחלה משחק, הספרד גם פה מצומצם מאוד, 2.5, אם רק לחזור לשנייה, אז באמת, למר ניצח את...
הזכרת את אלן, על באמת הוא היה גיבור של ניצחון, אבל אם וויליאמס לא קופץ על הכדור שהוא איבד ברבע הרביעי, אז יכול להיות שכל הנרטיב בוחר לגמרי, ואנשים מדברים על אלן, אוקיי, הוא השתפר, אבל ראיתם את הפאמבל שלו בסוף, שהוא בית הכדור
ואינדיאנפוליס.
אבל זה לא קרה, זה
צטר. לא, אז רגע, רק השנייה, השנייה רק נגיד באמת, אם הולכים לבאפלו, אז אני רק רוצה להתחבר למשהו שטלפז אמר קודם, ולא רציתי להרחיב, עכשיו אני רק אתן את המשפט הזה. היו לו 2 או 3 מהלכים לאלן, שנראה שהוא באמת יוצא מגבולות המגרש, ופתאום זורק, וזה עובד, והעונה זה כבר כמה פעמים זה קורה, וזה מהלך שהוא הופך להיות מזוהה איתו, זאת אומרת, מהאומס עושה מלא דברים, אני לא מאלה שעכשיו יבואו ויגידו, לדעתי זה לא קרוב, בסדר, מהאומס זה משהו אחר, אבל אלן, עזוב את הכוח ואת הכל, הוא מתחיל להיות הרבה יותר מדויק, וגם יש לו את המהלך הזה, אני בורח, אני בורח, אני עומד לצאת, אופ, אני נותן 20 יארד, 25 יארד, זה היה מדהים, אז זה מה שהעליב אותי בו, ועכשיו ניר תמשיך, אתה יכול גם לחזור קצת ל...
אלן היה תמיד, תמיד, בשנתיים שהוא פה, אף פעם לא נחשד בזה שאין לו זרוע מספיק חזקה, פשוט לפעמים הייתה חזקה מדי, והוא למד, נקרא לזה, לאלף אותה, ואנחנו ראינו בדרייב, בטאצ'דאון הראשון, אני חושב, של בפלו מול אינדיאנפוליס, את כל הדברים שאלן מסוגל לעשות. זה גם היכול, הוא השיג את הדאון הראשון של בפלו במשחק בריצה, אחרי זה הוא מסר לדיגס כדור מהמקום על 40 יארד, במשהו שאתה, בעוצמה שאתה לא טבעית. זאת אומרת, לא, זה נראה אולי שאתה יודע, הם כולם יכולים לעשות הכל בתפקיד הזה, אבל זה לא נכון. לא כולם יכולים לעשות הכל. ואז בהמשך היה עוד איזשהו מהלך שגם, אם אני לא טועה, תוך כדי ריצה, הוא הריך את המהלך ואז יש לי מסירה. זאת אומרת, זה היה לגמרי הניצחון שבו, דבר אחד להגיד שאלן היה טוב בעונה סדירה, ודבר שני להיות טוב בפלייאוף, במדים של בפלו, שזה קבוצה שלא קל להצטיין בה, לא קל שיהיה לה סוף טוב, אבל אני חושב שלא ראינו המון דברים טובים מבפלו חוץ מאלן, ואני חושב שמול התקפה של בולטימור, זה יכול להיות הרבה יותר קשה משזה יהיה מול התקפה טיים פוטנטית של אינדיאנפוליס, שקיבלה במשחק הזה את כל חומרי הגלם של לנצח, ולא הצליחה. המחצית הראשונה זה שהיא נגמרה ב-14-10 לבאפלו, זה אחת ההזיות, שאם אתה תריץ את המחצית הזאת אחורה ותלחץ על הפליי, ב-20 פעמים, ב-19 מתוכם אינדיאנפוליס תוביל למחצית. אם זה מהנקודה שבה הם התחילו את הדרייב, ב-36 יארד שלהם, לעומת ה-7 של באפלו, אם תחשוב על זה, בחמישה דרייבים שהיו לכל קבוצה, למעשה המגרש של אינדיאנפוליס התקצר ב-140 יארד, בהשוואה לבאפלו. להגיע 4 פעמים לרדזון ולעשות רק 10 נקודות, היה שם משהו שהוא מאוד ריברסי, מאוד, מאוד אופייני, שלא לא לעשות את העבודה עד הסוף. בולטימור, כמו שמשחקת בתקופה האחרונה, אגב, ג'קסון זה נראה לי הבן אדם היחיד שחזר מקורונה טוב יותר, זאת אומרת, ההשפעות הנוירולוגיות על ג'קסון הן טובות יותר, הוא חזר לקבוצה במאזן של 6-5, שיודעת שהיא לא יכולה להרשות לעצמה, ולו מידה אחת נוספת, ומגיע לפלייאוף עם כל המומנטום, ואני חושב שזה, אולי אני קצת קיצוני ומגזים, אבל אולי הפייבוריטית שלי להגיע לסופרבול מה-AFC.
לא יודע, פייבוריטית אני אמרתי לך, יש קבוצה שאני שם, אבל דווקא כן לא תהיה במשחק הזה, תלפז, אני חושב שמה שעוזר לניר לחשוב ככה, וגם לי זה בית השילוב הזה של אמר, אבל גם ההגנה של בולטימור, שהצליחה להתמודד עם הנרי, כמו שאני לא זוכר, מישהו מצליח. אז אמנם בבאפלו ההתמודדות היא עכשיו סוג אחר, היא תצטרך יותר להתמודד עם ריסיברי ואלן, ומשחק הריצה של בבאפלו טיפה פחות, בוא נגיד, מאיים גם ככה, וצריך לראות את ההתאמות האלה. אתה שותף לבאז, להתלהבות?
אני, קודם כל, זה כל כך יפה לראות השפעה של, אני הולך אחורה כמה שנים, של אחד כמו ריי לואיס, על המותג הזה ועל תרבות, אנחנו חוזרים למילה culture, שעד היום כאילו אתה פשוט תמיד חושש מההגנה של בולטימור, ואז היא מספרת את זה לעצמה כשהיא מסתכלת במראה, והם באים וטורפים. קודם כל אנחנו הולכים לפני משחק שזה פשוט מאפנט לפעמים. יש קווטרבקים שאתה מאופנט למסך כשהכדור אצלם, למר ג'קסון זה אחד, וג'וש אלן מראה שהוא כזה, וכמובן מהומס. אתה פשוט חייב לראות מה יקרה. כי יש להם את היכולת לרוץ, וכמובן הידית הזאת, שאגב, למר ג'קסון פחות מדויק משמעותית, אבל גם הוא יש לו את היכולת לשחרר מהמקום בנפילה אחורה, כמו איזה סלינג שוט כזה, שזה פשוט מטיס את הכדור 40-50 יארד, נסו פעם לזרוק כדור 25-30 יארד, ונראה אתכם. אז זה מדהים מה שהם עושים. אני מסכים עם הדאגה מבפלו, מקצועית, כאילו אני שם, אבל אני, הלב דווקא הולך איתם, אולי הלב שלי איתם גם כי יש שם את קול ביזלי, שמאוד אהבתי אותו בדאלה, סתם מהעיניים האמוציונלי שלי, יש לי איזו תחושה שזו תקופה אחרת בבאפלו, והקהל, הגיע קהל למשחק האחרון, רק 7,000, אבל הם נשמעו כמו 70,000, ואני חושב שבעידן הזה זה משמעותי.
אז מעניין, אני, אז מעניין אני אם הורידו איתם. לגמרי את הקול של הקהל. אוקיי, ניר, יש לך תוצאה?
תוצאה? כאילו, לא חשבתי...
תגיד משהו עם 18.
לא. אני אגיד את זה 27-23 לבולטימור.
תלפז?
אני אלך על ה-30ים. שתי הקבוצות יגיעו ל-30ים, דווקא על הפוך על הפוך, ובאפלו מנצחת.
אני אלך פה 28-24, בולטימור גם, לא קל, יודע מה? אני אלך 28-27, בולטימור. בוא נעשה את זה, ניתן עוד רייטינג לדבר הזה. אני בטוח זה מה שיעזור.
רק אל תגיד ביתה שפוגעת בפוסט שם, בשנייה האחרונה.
Wide left. כן, אז עוברים ל-NFC, נתקוף את זה דרך הרמס פקרס, ואם כבר הימורים, אז הימור שאני אשוויץ עליו קצת, זה הרמס נגד סיאטל, שאיכשהו חשבתי שזה יקרה, ואני אנסה להסביר, אבל ההסבר שלי הוא זה שאין לי הסבר. אני לא יכול להבין את סיאטל, היה לי השנה בפאד הזה התלוקת, אז עקבתי אחריהם הרבה, אין שום יציבות אמיתית שם, גם בהתחלה שזה כן היה כאילו יציבות, הם מסוגלים להיות הכי טובים בליגה ל-10 דקות, ואז הכי גרועים ל-20 דקות, הם עשו בבית 7-1, ואז אתה אומר, אולי הבית שלהם כזה חזק, שבבית, אני מתכוון באצטדיון הביתי, שהוא גם בלי קהל הוא חזק, ואז הם באים ונראים ככה, אני לא באמת יודע, אני רק יודע שהיציבות היחידה שם היא בהגנה, וזה לא ממש נראה טוב, אבל הנה, הרמס באו, שבכלל שם עם חילופי קורטרבקים, שחשבת שהמשני יפתח, אבל אתה יודע, ובסוף הפותח פותח, כי לא פותח, הוא בא בדרייב השני, משהו כזה, ושמע, אני מאוכזב מסיאטל, אז בואו רגע נקבור אותם לפני שנתקדם ונחמיא לרמז.
אני אתחיל הפעם, אני חושב שפיט קרול, הוא מאמן, איך נקרא לזה, מעורר מחלוקת אולי, זאת אומרת, מצד אחד טוב מאוד, מצד שני, אני חושב שהם הפסידו את זה על מאמן. מקווי, קודם כל ההחלטה של הנהלת הרמס, שאני בטוח שמקווי היה מאוד מעורב בה, לחתוך את טאד גרלי לפני שנה, שיחק אותה, זה סידר את העסק. עם כל זה שהם סופגים המון כסף בתקרת השכר, הם היו מוכנים לעשות את זה, וקאם אייקרס בא למשחק הזה והיה פשוט מעולה. ובגדול, כנל, אתה יודע, הם חטפו הרבה ביקורות גם על ג'יילן רמזי, על כל הבחירות שהם נתנו בשבילו. בסופו של דבר, זה הניצחון של מאמן, ומבחינתי הסיפור הגדול לקראת המשחק שלהם מול הפאקרס, זה פשוט מקווי נגד לפלור, עבד אצלו, הם היו יחד.
היה מתאם התקפה שלו, כן.
והיה מתאם ההתקפה שלו, ועוד דבר אחרי זה לטנסי, ואז עכשיו לגרין ביי, זה חתיכת סיפור, כאילו יש כבר איזה סיפור באינטרנט שרץ על ויכוח גדול, שכשהוא היה מתאם ההתקפה שלו, הוא נכנס בסערה לחדר שלו, וכאילו הוא אמר, בוא תפטר אותי, ומקווי אמר, לא, אז אני מתפטר, וכאילו, מתוך כל הסערה הזו, כמובן לא זה זז ולא זה זז, והם היו בקשר טוב, עד היום אומרים, אבל זה מהסיפורים שהספורט האמריקאי יודע לייצר. ושימו לב אגב למשאפ שהולך להיות ג'לן רמזי על דבונטי אדמס למשל, אירון רוג'רס עם אירון דונלד, שנקרא לו איזה משהו שם בבצלאות, אבל אנחנו יודעים שזה אירון דונלד, אז כבר, בטח עכשיו כבר לא
קורה. תלפז, מה זה משהו בצלאות? כמה רציני זה צלאות? שטויות.
זהו, קרטילג', זה אומר לא שבר בצלע, אלא בחומר, אני יודע, בחומר מסביב.
בוא נגיד, אם בריז עבר משהו חמור יותר באותו אזור בתוך חודש, אז מישהו כמו דונלד זה באמת הגיוני שיעבור את זה בתוך שבוע.
זהו, אז
מה, ניר, זה
צצה של משחק.
ניר, בוא נסתכל, בוא באמת נסתכל קדימה, אז באמת זה אירו נגד דונלד, רוג'רס נגד דונלד, MVP של הליגה נגד השחקן התקפה הכי טוב, יש כאלה שאומרים שחקן התקפה הכי טוב ever, מה אתה רואה שם?
אני חושב שההתקפה של הרמס הצליחו לשים 30 נקודות על סיאטל, ההגנה שבסופו של דבר ראינו שהיא לא כזאת, שהשיפור שלה היה הרבה בזכות היריבות שלו בחצי השני של העונה. אני לא רואה את ההתקפה של הרמס שם, 30 נקודות בגרין ביי, לא בגלל שההגנה של גרין ביי משמעותית יותר טובה מההגנה של סיאטל, אלא גם בגלל התנאים. אני חושב שמה שהיה טוב לרמס שיחק להם, זה שהתחילו את המשחק עם קווטרבק מחליף, שאגב, בן אדם שאני לא חושב שהוא עדיין יכול להיות משוכנע שזה מה שהוא יעשה בחיים, להיות קווטרבק, וגם בטח שלו, כשהוא מחלף בגוף פצוע, אז ראית שזה עזר מאוד לרמס להתמכר לריצה, שזה טוב להם, כי גוף בקשירות מלאה לא בטוח שהוא עדיף על גוף פצוע, כי אז אתה באופן טבעי נותן לו יותר דברים שלא בטוח שהוא מסוגל לעשות, אני חושב שאני מקווה, התקווה של הרמס מבחינה התקפית לדעתי זה שהם ימשיכו להתייחס לגוף בתור משהו מוטל בספק, עד כדי כך שרוב הדגש יצריך להיות על הריצה. השאלה היא באמת היחידה שתפתור את המשחק הזה, זה מה ההגנה של, של הרמס מסוגלת לעשות מול גרין ביי. עכשיו גרין ביי מגיע לשם בלי הטאקל השמאלי שלה, בקטיארי שהוא השומר ראש של רוג'רס, אולי השחקן הכי טוב בליגה בעמדה הזאת. המחליף שלו הצליח להסתדר עם קליל מק במשחק האחרון, אני לא יודע אם הוא יוכל לעשות זה גם מול דונלד, למרות שהוא לא בהכרח מגיע משם, אבל דונלד יש לו מין נטייה כזאת, שאתה מרכז בו כל כך הרבה תשומת לב, שאחרים בהכרח פנויים יותר, ככה פלויד נותן עונה מדהימה, אחרי כמה שנים לא טובות בשיקגו, אני חושב שההגנה של הרמס מסוגלת לעצור את גרין ביי, להוריד ממנה, להוריד אותה ל-0 ל-80% תפוקה, אבל בסופו של דבר זה יהיה too much to handle, ואני חושב שזה של גרין ביי להפסיד לגמרי, ואני לא חושב שבעונה כזאת רוג'רס מסוגל לעשות משהו שלא יגרום לו לנצח.
בוא, שמע, זה גם יש פה המון מצ'אפים, אחד מהם נגיד זה רמזי שילך בטח על דוונטה אדמס, רמזי יסתדר
מאוד. רמזי הצליח לעצור
את מתקף,
והצליח, כן, אתה יכול להגיד שבאמת אדמס אולי השנה הוא הרסיבר הכי טוב בליגה, וכמה שזה מצחיק לזלזל במרכאות בווילסון, אפשר לומר שרוג'רס עולה עליו, אז אני חושב שזה באמת המבחן האולטימטיבי לרמזי, אבל לגרין ביי יש עוד כלים. יש את טוניאן שנותן עונה מצוינת בטייטן, יש את ולדס קנטינג, למרות שיש לו נטיות מגונות להשמיט הרבה כדורים.
זה בום או בסט. עדיין
הוא רסיבר, רסיבר סבבה לגמרי. כל העונה הזאת, נתעכב על רוג'רס, כולנו זוכרים, התחילה בבחירה בסיבוב ראשון של ג'ורדן לאב, כאילו מן עשו לרוג'רס את מה שעשו לברד פארב בשעתו, שבחרו גם פחות או יותר באותו מקום, 20 ומשהו בדראפט. ואמרו איך יכול להיות שהקבוצה היא לא מסוגלת בדמדומי הקריירה של רוג'רס, ואלה כן דמדומים, למרות שהוא לא נראה ככה, להעניק לו סוף סוף רסיבר בבחירה ראשונה, משהו שהם לא עשו, לא נתנו לו, והדברו על זה שרוג'רס ייקח את זה בתור איזשהו ונדטה כזאת, הוא לוכיח נקודה למישהו שהוא טוב, אני לא יודע אם זה, הוא, לא יודע אם הוא טוב ככה בגלל שהוא רוצה להכיח למשהו משהו, אלא פשוט כי הוא טוב, אבל השנה הזאת היא, זה התחיל בתור איזה מרוץ משולש כזה לתואר ה-MVP בין ווילסון למהומס לרוג'רס, נהיה מהומס ורוג'רס, ועכשיו אני חושב שיש לימודיים שזה לגמרי של רוג'רס.
לא, זה יהיה של רוג'רס בגלל גם הסטטיסטיקה, ובסוף, תלפז, מסקנה ותובדה אחרונה ותאמר ראשון.
אני חושב שהפאקרס לוקחים את זה, בואו לא נשכח את המזג אוויר, נכון שאין את הקהל, אבל צריכים לבוא לנצח בגרין ביי, לנצח את רוג'רס בפלייאוף, בקור.
כן, הם מאבדים איזה 20 ומשהו מעלות במעבר מאימונים בקליפורניה למשחק בוויסקונסין.
זה עוד אלמנט בדיוק סופר חשוב, אבל בגלל או בזכות העובדה שהרמס בריאים יותר העונה הזו, בריאים מנטלית, בריאים מבחינת המקום שלהם כקבוצה, אז אני חושב שזה יהיה משחק צמוד, ואני אלך פה עם נגיד 28, בוא נעשה 17.
אתה נופל כמוני, אל תחשב, אתה מתעסק בלחשב. סליחה, אז קטעתי אותך, תגיד שוב דקי, לא שמעתי.
28-21, יאללה.
סבבה, אז אני רציתי, אני אומר 20. אני 27-20 רציתי להגיד,
כן? אל תגיד 17, אל תגיד 17, כי אני רוצה להגיד 17. אני לא רואה את הרמס מגיעים ל-20ים, אז אני אגיד 28-17.
סבבה, אז אני 27-20. תשמע, זה אחלה שבוע, ואנחנו יותר מדי חושבים אותו דבר, אז הנה בוא נקווה שהמשחק האחרון, תשמע, איזה שבוע, איזה ארבעה משחקים. אז טוב, דרבי הזקנים. בריידי נגד בריז, בק סיינס, טמפה ביי, נגד ניו אורלינס, מילה רק להגיד, אפשר להגיד על וושינגטון, שבסוף באמת אמרו בהתחלה, אתה יודע, אינקי עלה, נכון, ואני לא זוכר אם זה היה שדר, או לא זוכר מי אמר, שאולי זה פער הקורטרבקים הכי גדול, לא רק באיזה גיל או משהו, אבל במשחק פלייאוף, אתה יודע, בין בן אדם שעשה כל כך הרבה, לבן אדם שאני לא, אתה יודע, ניר, אתה תמיד מספר את הבדיחות של ה... הוא בטלוויזיה! שהמשפחה שלו יושבת ולא מאמינה.
כן.
זה אולי לא היה איזו תצוגה מטורפת, אבל לפחות בעיניי זה לא היה מוטל בספק. אם יש למישהו משהו מכם להגיד על טמפה ביי וושינגטון, שיאמר עכשיו, או שנעבור...
הם חלקו איזה חדר וידאו בזמן שהייני, כי היה איזה שבוע בפרקטיס סקואט של ניו אינגלנד לפני איזה 3 שנים.
כן.
ועכשיו הם נמצאו באחד על אותו משחק, על אותו מגרש. חושב שבחינת וושינגטון, קבוצה עם אפסייד מאוד גדול, שנה הזאת היא, לא חושב שהיו יכולים לבקש יותר מלהפיל הפלייאוף ולעשות משחק יחסית תחרותי מול טמפה ביי. בעתיד זה יהיה הרבה יותר טוב אם ברגע שנמצאו קווטרבק ראוי ועוד איזה רסיבר או שניים, כי חוץ מזה, חושב שקו התקפה יש להם, בוודאי שקו הגנה יש להם, ככה שהעתיד נראה טוב. זה לגבי וושינגטון.
תלפז, תלפז, מה, נו, אחד המשחקי, בריז אולי יפרוש אחרי זה, בריידי כנראה שלא יפרוש אחרי זה.
לא, אולי, לא אולי, הוא יפרוש אחרי זה.
נכון, ברור.
לא תהיה
עוד. אוקיי, לא אולי בשני המצבים.
האולי זה שהוא יכול לנצח, ואז יש לו עוד משחק.
נכון, בוא רק נזכיר ששני משחקים, ניו אורלינס כיסחה את טמפה ביי השנה, ותמיד בפוטבול אומרים שקשה מאוד לנצח, שלושה משחקים באותה עונה, אני בתחילת השנה שוויץ ואגיד שאמרתי שהסופרבול שלי יקד זה סיטי ניו אורלינס, ואני מן הסתם צריך פה לשדר יציבות, כדי שיקבלו אותי לעבודות במשרות אמון, אבל מה אתה רואה במשחק הזה, איך אתה רואה את המשחק הזה מתפתח, או על מה, אפילו אתה יכול להגיד על מה נשים לב, פרט לשיגעון הזה.
אני אוהב לדבר על המאמנים, אני חושב ששון פייטון הוא היתרון הגדול של ניו אורלינס, למרות שעוד פעם, בקריירה מצוינת שיש לו, היו גם ירידות. הסיפור של, מה שיפה זה שראינו, דווקא אני אלך על הדבר הבנאלי, אני אתמקד כן בבריס ובריידי שנראו.
מותר,
אנחנו... איזשהו זיפ למסירות שלהם, שאצל בריס למשל, לא חשבתי שהוא יחזור, הזיפ הזה, ממש הייתה שם, פתאום הכדור אף. ולא יודע, אולי הם לקחו איזה משהו, ואם כן, אז אני מברך על כך, כדי שנוכל ליהנות מזה, וזה היה נראה טוב, זאת אומרת, זה לא פתאום הדינק אנד דונקס הקטנים האלה כל הזמן, אלא פתאום יכולת גם ללכת עמוק יותר, וזה חתיכת קרב, אני אשמח בשביל בריס, אני חושב שמגיע לו איזה ניצחון כזה על בריידי, בריידי פשוט ניצח כל כך הרבה בחיים, בכל דבר כן. שהוא עשה, שחרר, בדיוק, תן, עזוב, אתה הרגע ממשיך עוד שנה, אז בוא תעשה את הסיפור יותר גדול שנה הבאה בטמפה, ותראה עוד פעם שאתה טוב, גם בגיל 44, ותן לבריס ללכת לפחות למשחק מול רוג'רס בגמר ה-NFC.
תחשוב שאם בריס מפסיד את המשחק הזה, מעבר לסוף, שזה העצב, שזה באמת סוף, כי אמנם כבר עשינו בשלוש שנים האחרונות בפלייאוף, ובהערכה, ובמנסות, ובצורות הכי דרמטיות שאפשר, תמיד היית יכול להגיד לסביך, אוקיי, זו קבוצה טובה, יש תומאס, יש קמרה, הוא יהיה שנה הבאה, הוא לא הולך, עכשיו אתה יודע שהוא ילך, זאת אומרת, זה באמת זה, זה באמת הזמות האחרונה, עכשיו יהיה משהו מאוד עצוב עם בריס, שמה שמאוד בולט בו זה שהוא עדיין בגיל 42 שמה, יפסיד לבן אדם היחיד שיותר מבוגר ממנו, זאת אומרת, יש משהו גם, בריידי, משהו לא הוגן בבריידי זה שבגיל 43 הבן אדם יותר טוב ממה שהוא היה בגיל 42. זאת אומרת, יש לו שיפור מאוד, אומנם זה מערכת אחרת, ושחקנים יותר טובים לידו, רסיברים והכל, אבל יש שיפור. בריס, אתה רואה, אז, הזמן ניכר בבריס. זאת אומרת, זה כן משהו שנראה יותר, הוא יותר אנושי, למרות ששניהם לא אנושיים בזה שהם עדיין שם בגיל 42-43, אבל בריס הוא יותר אנושי בדוקרב הזה. הוא הזה שנפצע יותר, הוא זה שמתקשה יותר, הוא זה שאפשר לזהות לגמרי את הדעיכה שלו, להבדיל מבריידי. ואני חושב שאולי במשחקים כאלה, שבין שני אנשים כל כך גדולים, בריס, אני מקווה, יצליח לעשות את הדבר הזה, ולהשיג את האקסטרה הקטן הזה על בריידי, שבכל זאת, אתה יודע, זה לא שלהשיג את הטבעת השנייה בשביל בריס, זה חשוב יותר מהטבעת השביעית בשביל בריידי, אבל בכל זאת, בריידי השיג את השנייה שלו, לפני שבחרו את בריס בדראפט. ובריס בין 42. אוקיי? זה לא מישהו, זה לא ווטסון, זה לא מהומס. זאת אומרת, אני חושב שהטבעת השנייה לבריס זה משהו שהוא, זה מין happy end כזה שכולנו, מגיע לכולנו. זה נכון גם לרוג'רס, אומנם באולי פחות בעילות, בגלל שהוא צעיר בארבע שנים, אבל מגיע לנו את הטבעת השנייה הזאת, יותר משמגיע לנו את הטבעת השביעית של בריידי. אני מקווה שבריס לפחות יאריך עוד שבוע אחד, כדי להשאיר את התקווה הזאת בחיים.
מה שגם יפה פה זה שאמרת את זה כזה מפן אחר, מה שבריידי עושה זה כאילו, אתה לפעמים לא שם לב לדברים שאחרים עושים, גם אם זה בנתונים שלהם ובזכיות שלהם, אבל גם בגיל, בריז ממש מבוגר, ממש, מאוד מבוגר, וכאילו זה לא מרגישים...
הוא נראה קווטרבק מבוגר.
אני אומר, הוא נראה, אבל כאילו בגלל בריידי, אז כל הדיבורים על הגיל ועל הדברים, זה על בריידי. עכשיו, ברור שזה גם כי בריידי נראה יותר ויותר צעיר, לא רק משחק יותר ויותר צעיר, אבל באמת, בבריז יש כבר אולי באמת, כמו שציינת, את המין אמפתיה הזאת, שאתה רוצה, סבא, לבוא ניתן לך.
כן, זה מישהו שנגיד, אתה בא לאסוף את הילד מהבית ספר, והוא יכול לבוא גם כאבא.
כן.
ואתה תראה אותו, והוא נראה לך אבא, כזה, אוקיי, נראה, אוקיי, בנוי יותר טוב, יש... בכושר, אבל זה,
רציתי...
בריידי כן. זה, אתה לא, הוא לא בספירות שלנו בכלל.
כן. לא, לא, רציתי להגיד גם שבקטע...
הייתה את התמונה הזאת של אירוע במשחק...
של כאילו הם הזדקנו.
נגד טמפה, לא, לא זה, מושינגטון נגד טמפה, הרי בריידי הפך נגד וושינגטון לקווטרבק הוותיק ביותר שהשלים מסירה בפלייאוף. הוא מבוגר ב-50 ומשהו ימים, שהיה ג'ורג' בלנדה, עוד אחד, עוד אריה זקן, ב-1970. עכשיו, שמו את שניהם אחד מול השני. בריידי נראה שם בן 26, ובלנדה נראה כמו, באמת, סבא של עצמו. כאילו, משהו...
היה גם, יש גם מם כזה שרואים...
כן, שזקנים, פשוט זה נראה ששמו את בריס כמו שהוא, ואת בריידי פשוט הוסיפו לו זקן כדי לגרום לזה להיראות...
כן, בול, בול, בריידי רק עם זקן, פשוט אלבין השיער שלו זקן, אבל אפילו הפוטושופ לא מצליח לזקן אותו. עכשיו, רציתי להגיד טלפז בקטע שלו על ה-NBA, שברוקלין היא כמו ה-NWO, מה שהיה אז ב-DCW, הארגון כאילו שהוקם עם אל קוגן ונש והול וזה, ויש לי פה עוד פרפרזת באמת WWE, אז כשריק פלר פרש והכל, אז זה היה שון מייקלס שהפריש אותו, ואז אנדרטייקר הפריש את שון מייקלס, זאת אומרת, צריך את הטוב ביותר לפעמים כדי להפריש בן אדם, וזה יהיה מאוד מאוד מרגש ועצוב, כל הדברים שתרצו באמת עם בריידי, דווקא בריידי יפריש את בריז, אבל פה נגיע להימור שלי, אני רוצה, אני מקווה...
אחרי זה אני אגיד לך גם לסגור את זה.
תרפרז לי אז אחרי זה, רק נגיד שמה שמעניין אותי לראות, רגע, אני רק אסיים, מה שמעניין אותי באמת זה לראות מבחינת פוטבול, זה קמרה של יותר מדי משחקים בעונה הסדירה, שהוא בעיניי אחד לשחקני הפוטבול, ולא שחקן הכי, 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 לא יודע, מוכשר, כיף לראות, איך שתרצו את זה, בטח בין הרנינג בקס, פחות לי, הוא היה ציגה בפנטזי, זה לא אובייקטיבי, אני רוצה לראות אם הוא יכול לתת משחק ענק גם בפלייאוף, ההימור שלי שכן, שהוא ייתן משחק ממש ממש טוב, וההימור שלי זה גם 28-24, ועכשיו ניר תן את הפרפרזה, את ההימור שלך, ונמשיך.
אז אני חושב באמת שאם בריידי יהיה זה שגומר את הקריירה של דרו בריס, זה קצת כמו טוני סופרנו שסותם את האף של קריסטופר באוטו, בסופרנוס, מין, אתה יודע, האם כבר שהוא, אם שימות בידיים שלו, תלפז ראית את זה, כן, לא הרסתי לך עכשיו.
לא, לא.
אוקיי, סבבה. כי אתמול כתבתי את זה בזה, ומי שאמר לי, אני לא מאמין, הרסת לי את הזה. אחי,
לא, די, נו, באמת.
אחרו 20 שנה, כאילו.
בדיוק, יש, מותר, מותר.
בוא נגיד, זהו, זה לא שגיליתי לך את הסוף של חזרות. סבבה.
ועוד חזרות.
כן, הזכרת מקודם קצת את ההפסדים של טמפה ביי לניו אורלינס, אז אנחנו, זה ממש, אנחנו לא יודעים, בריידי, אף פעם לא ראינו אותו, מתמודד מול יריבה שהוא הפסיד לפעמיים בעונה הסדירה. זה לא קורה, אז אני חושב שבאופן, אני מודאג מבחינת ניו אורלינס, שבאיזשהו זמן ניצחון כל כך חד צדדי של 38-3, כבר מתחיל לשרת את הקבוצה השנייה באיזשהו מקום, אני חושב שלטמפה ביי חייב להיות כל המידע שיכולה לבקש, אחרי הפסד כזה, ואני לא חושב שאנחנו לא נראה אותה שוב כמו קבוצה שרצה 4 פעמים במשחק, כמו שהיא רצה במשחק ההוא, לא נראה אותה קבוצה שעושה 4 טרי-אנאוט ואינטרספשן בתחילת המשחק, גם חוזרים yeah. שחקנים שלא היו שם, אנטוניו בראון לא היה, אני חושב שטמפה ביי תהיה יותר במשחק, ואני מאוד מודאג מבחינת בריס, בקטע של ה... נקרא לזה, חסר להם את הפאנץ' כבר 3 שנים, בטע שצריך, ואני לא רואה איך המשחק הזה לא יהיה צמוד, ואני מאוד מפחד ששוב, נכון. פעם הרביעית ברציפות, יקרה שם איזה משהו שירוס להם בסוף, אבל אנחנו אנשים אופטימיים, ולכן אנחנו נגיד 28-27 לניו אורלינס.
וואי וואי, תלפז, הימור וביי.
31-27 לניו אורלינס.
תשמע, בוא נגיד שלפי הפרק הזה, לפי ההימורים שלנו, לפי מה שזה, אני נרגש מאי פעם לקראת השבוע הזה, זה 4 משחקים שאני כל פעם שנה את דעתי איזה הכי גדול ממלא בחינות, תודה, ניר, על חלקך, לפחות הכפול בפרק הזה, תודה, תלפז, גם על חלקך הכפול, תודה, לאורי אוזן, תודה לאורי אוזן, סליחה, תודה לאיתי, מזכיר לכם, בירה שפירה באתר שלהם, 15% הלכה, קוד קופון, הפודיום, אני אשלח לטלפז, כי נראה לי שהוא צריך את זה לאחרי הלילה, הלילה הלא לבן, לילה שחור, אגב ברוקלין, לילה שחור, תקנה לי גופייה של ארדן, תודה רבה, יאללה ביי, תעשו טוב.
ביי ביי.
ביי ביי. See you.